אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, האוקיינוסים נחנקים בשל זיהום כימי ובשל שינויים באקלים, כך קובע מחקר חדש של ארגון שימור הסביבה IUCN, וכשאומרים שהאוקיינוסים נחנקים, הכוונה היא לכך שריכוז החמצן הולך ויורד ומינים רבים של דגים ויצורים ימיים אחרים בסכנה. האם עברנו את נקודת האל חזור? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן שלושה שיודעים, פרופסור ערן טאובר, ראש המכון לאבולוציה וחוקר בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
הנה זו ההוכחה למאזינים ולמאזינות שאתה איתנו, הוא פרופסור לילה חדני, חוקרת במחלקה לחקר הצמח באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. ודוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. זה למעשה טייטל דומה מאוד לטייטל של פרופסור ערן טאובר, נכון? רק שהוא ראש המכון. שלום לך. כן, עכשיו אתם הקמתם את האגודה הישראלית לאבולוציה, והיום התקיים הכנס הראשון של האגודה באוניברסיטת תל אביב במוזיאון הטבע. האם אתם מאשרים את הפרטים?
אכן.
אכן.
מהי, טוב, אנחנו מיד נתראה על קנקנה של האגודה, אבל האם גם אתם מקימים קאט, ופרופסור ערן טאובר, אתה מנהיג הקאט, והנה... נפנה למרכז הנפגעי כתות. אה, היא המנהיגה? הבנתי, הוא בובת הקש, ואת הקמת את הבנתי, אוקיי.
אנחנו רק חלק קטן מהמקימים של האגודה הזו, אלה שהצליחו להגיע הנה היום.
הבנתי, הם שלחו לפה את החיילים כדי להסיר את פניהם של המארגנים. טוב, אז היום מתקיים באוניברסיטת תל אביב כנס האבולוציה, או כנס האגודה הישראלית לאבולוציה. מיד נבין מדוע צריך אגודה ישראלית לאבולוציה, מדוע חשוב לחקור את האבולוציה מלבד הסקרנות הטבעית שלנו, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, צעד גדול להולנדים. הולנד פרסה בהצלחה רדיו טלסקופ בצידו הרחוק מאיתנו של הירח. ההודעה הגיעה מבית הספר ההולנדי לאסטרונומיה נובה, ולפי ההודעה, האנטנות של הרדיו טלסקופ נפרסו בהצלחה, והטלסקופ מוכן לפעולה מיד. נדבר עם מומחה בעניין, וגם האם אלקטרונים יכולים להתארגן במצב של מוצק? אלקטרונים, לא מולקולה שלמה, לא אטומים, אלא רק אלקטרונים שידעו שהם חמקמקים ומתרוצצים, אפילו נמצאים בכמה מקומות בו זמנית. משהו לא רציני כזה. השאלה הזו נשאלה כבר בשנות ה-60, לא הייתה תשובה עד למה שיקרה פה מיד. ואתמול הוענקו בסטוקהולם, שוודיה, פרסי הנובל לשנת 2019 לתשעה חוקרים בנושאי פיזיולוגיה או רפואה, כימיה ופיזיקה. פרס נובל לרפואה יוענק לחוקרים ויליאם קיילין, סר פיטר רדקליף וגרג סמנזה על תרומתם להבנת הביולוגיה של מחסור בחמצן. הם עסקו בפיתוח תרופות למגוון מחלות, ביניהם אנמיה וסרטן, באמצעות עיכוב המנגנונים של תאי הגידול להתמודדות עם מחסור בחמצן. זאת אומרת, יש השלכות פרקטיות לה. המחקר הזה פרס נובל לכימיה. יוענק לחוקרים ג'ון גודנאף וסטנלי ויטינגהם, וגם אקירה יושינו, על תרומתם לפיתוח סוללות הליתיום-יון, שאנחנו מכירים מהמחשבים הניידים, הטלפונים שלנו וכולי. כולנו הפכנו להיות תלויים בסוללות שבין היתר הם פיתחו. וגם פרס נובל בפיזיקה יוענק השנה לג'יימס פיבלס, מישל מאיו ודידיה קלולוז, על תגליותיהם בתחום הקוסמולוגיה והאסטרונומיה, שמות קצת קשים להיגוי, אבל מה שהם הגיעו אליו, המחקר שלהם תרם תרומה משמעותית לפיתוח תיאוריית המפץ הגדול, להבנת מרכיבי היקום, כולל הבנת החומר האפל ותיאוריית האנרגיה האפלה, וגם על הגילוי הראשון של כוכב לכת סביב כוכב דמוי שמש מחוץ למערכת השמש. ברכות למי שקיבל אתמול את הפרס. העורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אבולוציה. נמצאים איתנו כאן שלושה ממקימי האגודה הישראלית לאבולוציה, פרופסור לילה חדני, פרופסור ערן טאובר ודוקטור אייל פריבמן. אנחנו ראשית, לפני שנתחיל, מדוע אנחנו זקוקים לאגודה כזו? האם זה מה שאנחנו, אזרחי ישראל, צריכים עוד אגודה ועוד אגודה? הרי אתם קאט.
חס ושלום.
את רוצה להגן על... יש לך זכות גם להגיב בתוכנית.
אוקיי. אבולוציה היא תחום מדעי, והיא בעצם התיאוריה שמסבירה הכי טוב במדעי החיים. מסבירה למה יצורים נראים כמו שהם נראים, מתנהגים כמו שהם מתנהגים וכו'.
זאת אומרת, היא התיאוריה השלטת, זה אומר שיש תיאוריות חלופיות? זאת אומרת, זה לא התיאוריה היחידה?
כרגע זה...
יש תיאוריה אחת שהמדע אומר, זו היא.
זו התיאוריה שיש לה תמיכה מדעית. והמחקר באבולוציה הוא מחקר מאוד מאוד בינתחומי. כלומר, בין חוקרי אבולוציה בארץ יש אנשים מכל התחומים בביולוגיה, אבל גם ממדעים מדויקים, גם מרפואה, גם מפילוסופיה. ובעצם זה יהיה הכנס הראשון ברמה הארצית שמאגד את כל החוקרים האלה.
זאת אומרת, הכנס הוא יוזמה, זה למעשה יריית הפתיחה של האגודה הזו?
בדיוק.
בדיוק.
טוב, ומה נרוויח מהאגודה בסופו של דבר? זאת אומרת, איך אנחנו נרוויח ממחקר אבולוציוני?
אוקיי, קודם כל צריך להבין ש... מחקר אבולוציוני היה במדינת ישראל עוד לפני המדינה, ויש פה, והיו פה חוקרי אבולוציה ברמה עולמית, כמו פרופסור אביתר נבו מחיפה ופרופסור עמוד זהבי מתל אביב. תמיד היה פה מחקר אבולוציה. מה שקורה פה עכשיו זה פשוט סוג של רה-ארגון, כי כל חוקרי האבולוציה היו באופן מסורתי חברים ב... קבוצות טקסונומיות, נגיד, חוקרים שחוקרים זואולוגיה, באגודה בזואולוגיה, יש אגודה למדעי הצמח אולי, אגודה למיקרוביולוגיה, אגודה לגנטיקה, בכל האגודות האלה היה מחקר אבולוציוני מפותח, אבל הם לא נפגשים אחד עם השני, וכבר די הרבה זמן חוקרי האבולוציה בארץ מרגישים צורך להיות ביחד. וזה בדיוק הייעוד של האגודה החדשה, להביא את כולנו ביחד, כי אבולוציה זה תחום שהוא חוצה, קבוצות, והוא יותר מדבר על התהליך עצמו.
עכשיו, לאגודה הזו יהיה דגל, תהיה סיסמת כניסה, יהיה משהו סודי.
בוודאי, אתה לא יכול לקבל כל אחד.
נשמע שאתם פותחים חבורה.
יש לחיצת יד, יש לחיצת יד מיוחדת.
זה באמת משהו שאמור להביא אנשים מתחומים שונים, מאוניברסיטאות שונות. יש כאן חברים גם בארגון של הכנס הזה, וגם כמובן השתתפו בכנס אנשים מכל האוניברסיטאות בישראל. אולי נזכיר גם את פרופסור טל פופקו מאוניברסיטת תל אביב, שיחד עם לילך, ויחד עם פרופסור אריאל צ'יפמן מהעברית, שהם בעצם האנשים שיותר יזמו ודחפו, אבל יש עוד שותפים, דורות אירושון, גם כן מתל אביב, יורם רם מהבין תחומי, דן משמר מבן גוריון, צחי פלפל מויצמן, יאום מורן מהעברית, ואנחנו, אני ו...
טוב, כשאתה אומר, אני אתה מתכוון לדוקטור אייל פרימן, אנחנו נגיד כמה אנשים, ולכן...
הייתי חייב להזכיר את כל האנשים האלה שותפים בארגון וביוזמה הזאת, ובכנס יהיו הרצאות במשך יומיים, החל מהיום ומחר, הרצאות במשך יומיים מלאים, שלושה סשנים במקביל, כלומר, יש שלוש הרצאות במקביל לאורך כל היום, יש לנו חמישה אורחים, מחול, מרצים, זה נקרא keynote speaker, מרצים מאוד מכובדים ש...
לא, אתה אומר לא ישראלים, חפרים ש...
אחד מהם הוא דווקא כן ישראלי, פרופסור דן גראואר, הוא פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת תל אביב, והיום פרופסור בטקסס, והוא ייתן הרצאה ביום חמישי, נכון? ועוד ארבעה
עכשיו, הכנס הזה פתוח לציבור, לקהל?
לא, זה כנס מדעי. זאת אומרת, המטרה העיקרית של הכנס...
אנחנו לא נאסור כניסה לאנשים, אבל הוא מיועד יותר לקהילה המדעית.
זאת אומרת, המטרה של הכנס היא בעיקר...
אם אני אבוא, ישליחו אותי, יגלגלו אותי מכל המדרגות.
אתה ספציפית, אני
מסומן.
לא רוצה להכניס, אבל בגדול אני לא חושב שאנחנו נאסור, נכון לילך? לא נאסור כניסה לאף אחד.
אנחנו לא אוסרים על כניסה של אף אחד,
אבל לא רוצים גם.
נרשמים לכנס. לא, אני אומרת, צריך להירשם לכנס.
יש גם עלות סמלית.
הייתה גם כמות מקסימלית של אנשים, שלמרבה השמחה אנחנו מאוד מאוד קרובים אליה, קצת מעל לציפיותינו.
יש לנו 200 נרשמים כבר?
כמעט.
משהו כזה.
שמוגדרת בעצם על ידי האולם הכי גדול של הכנס, כך שיש כאן גם מגבלות פיזיות.
כן.
וייתכן שבפעם הבאה נחשוב על
כן, זה כנראה מעורר עניין. איך אתם מסבירים, אגב, את העובדה שמדובר בנושא שהוא סקסי? זה נושא שהוא...
ודאי.
אולי דווקא בעידן הרשתות החברתיות והדעות, ופתאום זה אומר ככה, אבל אנחנו גדלנו על אבולוציה כתיאוריה שלטת, ובזה זה נגמר, אבל היום זה פתאום עבר להיות...
אבל זה...
עוד חלק מהדברים, מי שרוצה לדבר, ואז אני אזכיר את שמו, בבקשה. פרופסור אירן טאובר.
אוקיי, יש את ה... אמרה מפורסמת שבקרב חוקרי אבולוציה כבר כמעט נפחת לי קלישה, והתאפקתי פחות כמה דקות לא להגיד אותה, אבל עכשיו אני חייב להגיד אותה.
אנחנו מחויבים לפי חוק לצטט את
דובז'נסקי. זה האמרה של דובז'נסקי, הוא היה גנטיקאי מפורסם, והוא טבע את האמרה ששום דבר בביולוגיה הוא לא מובן, אלא בראי של האבולוציה. זאת אומרת, בעצם האבולוציה היא מה שבעצם, היא המסגרת שדרכה אנחנו בעצם יכולים להבין עד הסוף, את כל התהליכים הביולוגיים. ולכן זה חשוב, וזה תמיד היה ברקע של, כמו שאמרתי, של המחקר הישראלי.
זאת אומרת, אתה מתייחס לזה כאמת עובדתית, ולא כתיאוריה שאולי תתחלף בעתיד.
לא, זה...
מדובר באקסיומה.
לא, סליחה, זה דבר...
המדע משנה את הפרוצדורות.
לא, זה בהחלט נכון, זה דבר אחר, זה נקודה אחרת.
לא, זו השאלה תמיד.
נכון.
אנחנו באמת גדלנו על...
האמת שזאת לא השאלה, דודו, זאת לא השאלה.
כן, דיון פוליטי,
התבלבלת בין רשת בית. אנשים באמת הרבה פעמים מגיעים, הולכים לשאלה הזאת, האם אנחנו יודעים שהאבולוציה אכן קרתה, האם זאת תיאוריה, האם יש הוכחות לאבולוציה? האמת היא שאם תבוא לכנס הזה לא תשמע מילה אחת שמתייחסת לשאלה הזאת. זה כל כך ברור לכל מדען שעוסק בביולוגיה שאכן האבולוציה היא נכונה ודרווין צדק, ורק אנשים שלא באמת עסקו אף פעם בביולוגיה, לא למדו אף פעם, לא חקרו אף פעם ביולוגיה, רק אנשים כאלה עדיין עוסקים בימינו בשאלה הזאת האם האבולוציה זה נכון או נכון. ואפשר להיכנס לדיון הזה, ויש אנשים שמבלים שעות שלמות להתווכח על כל העדויות שיש לאבולוציה, אבל האמת היא שאותנו זה בכלל לא מעסיק. ותראי, תסתכל, תכף נדבר על מה יהיה בכנס, זה פשוט לא, לא, בכלל לא, לא שאלה שמונחת.
בבקשה, רוצה להוסיף לדבריו של דוקטור אייל פריבמן, פרופסור אירן טאובר, בבקשה.
יש מילה אחת שמאוד מפריעה לי, ובאמת יש נטייה עכשיו לא להשתמש במילה הזאת, והמילה הזאת היא תיאוריה.
נכון, אבל זה מותר
כתיאוריה, נכון? יותר נכון להגיד תורת אבולוציה, לא, אבל זה תיאוריה באותו מובן שחוקי ניוטון וכוח הכבידה הוא תיאוריה.
זה לא ממש תיאוריה.
אז זה כן תיאוריה. לא, גם ניוטון יש לו תיאוריית הכבידה, נכון? אבל אף אחד לא מטיל ספק שהתפוח הולך ליפול.
בדיוק. אז יש איזשהו תפיסה מוטעת בציבור הרחב לגבי המילה של תיאוריה.
כי היום זה התחלף כביכול, בציבור באמת זה נתפס כמשהו שעשוי להתחלף, ככה המדע פועל. אבל
בפירוש לא, וזה אחד האתגרים של החוקרים ושל מדע, אבל אנחנו במעבדה, אנחנו רואים אבולוציה, אנחנו עושים כיום ניסויים באבולוציה, אנחנו יכולים לראות את האבולוציה לפני העיניים שלנו. אז זה לא מדבר...
אז אין ספק באמת.
בוודאי שלא.
הבנתי, אז אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית מההתחלה, אני מבקש מדי-ג'י מקלר שוב לנגן את המוסיקה של באך, די-ג'י מקלר תן לנו מחדש, ונקרא לזה תורת האבולוציה.
תורת האבולוציה.
אבל אני אציין ש...
אז תורד את זה! פרופסור לילך עדני רוצה לציין.
אז אני אומרת שבמעבדה שלי אנחנו חוקרים את התיאוריה האבולוציונית, ועובדים על שאלות פתוחות שעדיין יש בתיאוריה האבולוציונית, ושהדברים האלה מתקיימים בד בבד. כלומר, כולנו יודעים שאם אנחנו משתמשים, נניח, באנטיביוטיקה על חיידקים, יש כאן בעצם תהליך אבולוציוני. אין לנו ספק שאנחנו מפעילים ברירה טבעית, ויכולים, חיידקים עמידים יכולים לסגשג וכו'.
שזו הברירה בעצם. אני הורג אותה מלבד אלה שמפתחים מוטציה אקראית, שמצליחה להתגבר איכשהו על האנטיביוטיקה.
שכיחויות הגנים משתנות בעקבות הפעלת הסלקציה. אבל יש עדיין שאלות בתיאוריה האבולוציונית שהן פתוחות, וזה חלק ממה שמעניין. כלומר, אבולוציה זה תהליך שמתרחש כל הזמן בחיים שלנו, גם מחלות, גם האוכל שאנחנו אוכלים, חיות המחמד שלנו, זה הכל תהליכים אבולוציוניים שמתרחשים עכשיו, ומצד שני, התיאוריה האבולוציונית, על אף שהיא מאוד מבוססת, עדיין יש בה שאלות פתוחות, ואנחנו עדיין חוקרים ומרחיבים אותה, שאלות כמו להסביר שיתוף פעולה בעולם החי, להסביר את הרביעייה המינית.
זהו, האבולוציה מספקת, התורה הזו מספקת הרבה מאוד תשובות, תשובות לכל דבר, תמיד אפשר להסביר את הדברים באמצעות יתרון אבולוציוני, אבל זה תמיד מטבע שמנופפים בו.
אוקיי, צריך להסביר איזושהי...
יש לו זנב כי זה נקרא לו יתרון.
לא, סליחה, לא. צריך להסביר איזו טעות רווחת אחרת בציבור. אבולוציה היא הרבה פעמים מתפרשת עם השרידות של הקשרים ביותר. אוקיי, זה נהפך כמעט למילה נרדפת,
נכון.
אבל זה לא נכון. אוקיי? כי אנחנו יודעים שאבולוציה היא בעצם תוצאה של הרבה תהליכים, חלק מהם תהליכים מקריים, חלק תהליכים של שינויים באוכלוסיות, חלק מהם תהליכים של הגירה.
אז זה לא כזה שרק המשוכלל שורד, לא, או המתאים ביותר שורד.
בהחלט לא. וזה לא. מה שהופך את כל השאלה הזאת מסתובכת, זה כמו שלילך אמרה, וזה בדיוק אחד הדברים שאנחנו מנסים לחקור, איך כל התהליכים האלה שגורמים לשינוי באוכלוסיות ולמינים, איך כל התהליכים האלה באים ביחד.
אז האם אפשר להגדיר מהי אבולוציה, אם לא מה שאמרת, או שזה פשוט הגדרה מורכבת?
לא, אני יכול לענות את התשובה בתור גנטיקאי.
כן.
לגנטיקאי התשובה מאוד מוגדרת, אומנם קצת יבשה ולא סקסית, אבל לגנטיקאי, אבולוציה זה שינוי בשכיחות של אללים, של גנים באוכלוסייה. זה פשוט מאוד.
בא לבאס בקיצור.
לא, אבל זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, כי זה מה שגורם לאיך שאוכלוסייה משתנה, ואיך שבהמשך מינים מתפתחים. והתהליך הזה של שינוי בגנים, הוא תהליך שמושפע מכמה דברים. לא רק מהתאמה לסביבה, אלא גם, כמו שאני ציינתי, מוטציות, איך בני זוג בוחרים את בני הזוג שלהם. זאת אומרת, יש פה לפחות 4-5 תהליכים שבאים ומתכנסים ביחד, וזה דבר שהוא די מסובך.
אז אולי באמת הניסיון להתנגד לזה היא בדרך כלל כרוכה בפישוט התיאוריה או ברידודה, ואז אפשר בקלות.
אני חושב שאפשר לעשות הפרדה בין מה שאנחנו יודעים למה ש... כמו שלילך דיברה על השאלות הפתוחות, והדברים שאנחנו בהתחלה אמרנו שאין בכלל ויכוח עליהם, אוקיי? הבסיס הוא ברור.
זהו קולו של, תמשיך לדבר בטבעיות, ואני אגיד, זהו קולו של אייל פריבמן. בבקשה.
תודה, דוד.
זה קצת כמו פודקאסט, אין ברירה. כן.
100%. אז אנחנו יודעים את הבסיס, את המסגרת שבתוכה הדברים קורים. אוקיי, דרווין אמר, יש את המנגנון של הברירה הטבעית, ועוד לפני הברירה הטבעית יש את הרעיון שבעצם כולנו התפתחנו מאיזשהו מין אחד, אב קדמון משותף של כל החיים, וכל המינים החיים על כדור הארץ התפתחו בפיצולים, בהתמיינות של מינים. אוקיי, זה מה שדרווין, בעצם זה הבסיס שדרווין הניח, והברירה הטבעית הוא מנגנון מאוד מאוד חשוב, בעצם זה הבסיס לאדפטציה, להתאמה של בעלי חיים או אורגניזמים כלשהם לסביבה שלהם והקשירות שלהם, שהקשיר יותר שורד. אז הרענו, אמר, יש עוד כוחות, עוד כן. מנגנונים שפועלים בנוסף לזה, אבל זה לא מטיל ספק בבסיס הזה, אוקיי? ונגיד, אחת השאלות זה איך נראה עץ החיים, איך התפצלו כל המינים, וזה כבר בתקופתו של דרווין, אנשים, היה להם מושג איך נראה העץ הזה, כן? לפני יותר מ-150 שנה, אנשים ציירו כזה עץ יפה עם כל הבעלי החיים והצמחים כולם מתפצלים מאיזשהו שורש אחד. זה היה ידוע כבר אז, וכבר לפני עשרות שנים היה לנו מושג מאוד מאוד טוב לאיך נראה העץ הזה, אבל גם היום יש עדיין מחקר, ובכנס יהיו הרצאות על איך אנחנו מבינים עוד יותר טוב בדיוק את כל הפיצולים והענפים של העץ הזה.
אחת תודה על ההבהרה הזו, דוקטור אייל פריבמן, ובואו גם נגיד את האמת, רגע לפני שנשמע שיר, שיש משמעות גם למחקר האבולוציוני, גם במציאת תרופות, זה משהו שעשוי להשליך על החיים של כולנו.
רציתי באמת להכניס...
זה לא סתם קשקושים של אנשים שאוהבים לדבר על קופים שהפכו לבני אדם, כי זה הזנה מתכווץ.
אני חושב ששלושתנו, אני לא יודע אם מותר לי לדבר בשם שלושתנו, אבל...
דוקטור אייל פריבמן, אתה אמנם הדוקטור פה, והם פרופסורים, אבל ניכר שאתה באת ברוח רצירה.
אני חושב שרוב האנשים שמובילים את הכנס הזה, בעיקר מונעים מהעניין, העניין הפשוט להבין, העניין להבין את העולם, העניין הטהור בלהבין את האבולוציה. אוקיי? שזה בעצם מה שהתחלנו. אבל, כן, כמו שלילך אמרה, בגלל שהאבולוציה היא מסבירה את כל מה שקורה בביולוגיה, אז כל מה שאנחנו רוצים להבין בביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, פיתוחים של כל מיני טכנולוגיות בהקשר של ביולוגיה, הכל זה בעצם אנחנו מרוויחים מההבנה האבולוציונית, אנחנו מבינים את הביולוגיה יותר טוב, וככה אנחנו יכולים להוביל לפתרונות של סרטן, למשל, פיתוחים של תרופות לסרטן, או פיתוחים ביוטכנולוגיים,
כן.
או השבחה של צמחים, זנים של צמחים חקלאיים, כל מיני דברים כאלה שבעצם... מרוויחים מהמחקר האבולוציוני.
רצית לומר משהו?
אי אפשר להדגיש מספיק את הרלוונטיות.
זהו פרופסור אנטאובר, דבר בטבעיות, כאילו לא שמעת אותי.
אי אפשר להדגיש מספיק את הרלוונטיות של אבולוציה לחיים שלנו ולכמה שזה חשוב. לימודי אבולוציה בהרבה בתי ספר לרפואה הם כיום חובה, כי רופאים צריכים לדעת על תהליכים אבולוציוניים. אם אנחנו רוצים לדעת איך העולם שלנו מגיב לשינוי האקלים שלנו, איך אוכלוסיות יגיבו, אנחנו צריכים להבין אבולוציה. אם אנחנו רוצים לפתח את החקלאות שלנו כדי להאכיל את העולם, כדי שהוא לא יהיה רעב, אנחנו צריכים להבין אבולוציה. האבולוציה היא רלוונטית יותר מאי פעם.
אז גם האבולוציה וגם כמובן הכנס. כמובן.
כמובן.
גם וגם. שלום לכם. שלושה שיודעים בכאן תרבות. האוקיינוסים נחנקים בשל זיהום כימי ובשל שינויים באקלים. כך קובע מחקר חדש של ארגון שימור הסביבה IUCN. וכשאומרים שהאוקיינוסים נחנקים, הכוונה היא לכך שהיצורים שחיים באוקיינוס נחנקים. ריכוז החמצן הולך ויורד, מינים רבים של דגים ויצורים ימיים אחרים בסכנה, פגיעה ברמות החמצן כתוצאה מחומרים כימיים שמוזרמים אל האוקיינוסים היא לא תופעה חדשה, אבל לאחרונה המצב הוחמר בשל משבר האקלים וההתחממות הגלובלית. מתברר שככל שטמפרטורת המים עולה, כך הם פחות ופחות יכולים להכיל חמצן. הדברים בין היתר פורסמו באתר כלכליסט, ואנחנו רוצים לומר שלום לאוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רובין, פרופסור גיטה יהל. שלום.
אהלן.
אנחנו נשמח לשמוע מה בדיוק קורה בים, במיוחד בשנים האחרונות. אנחנו מבינים שניכר שהים הולך ומזדהם כתוצאה מחומרים כימיים, וזה היה ידוע, אבל הטמפרטורה עולה, והיא גורמת לכל מיני תופעות.
כן, זה לא, תראה, קודם כל הים, הבעיות הן בעיקר באזורים החופיים, בוא נגיד את זה ככה, ומה שקורה זה אנחנו פשוט מגלים שהשינויים שאנחנו עושים באקלים של כדור הארץ משפיעים בדרכים הרבה יותר מורכבות ממה שאנשים חשבו בהתחלה. זה לא רק עלייה בטמפרטורת המים. לפני הרבה שנים כבר, כן, 20 שנה אולי אפילו יותר, התחילו לדבר על מה שקראו באנגלית the other CO2 problem, הבעיה של העובדה שכשאנחנו מעלים את דוד החמוץ את הפחמן באטמוספירה, אנחנו לא רק מחממים את כדור הארץ, אנחנו גם מחמיצים את הים.
זאת אומרת שהים הופך להיות יותר ויותר חומצי, ה-pH יורד.
נכון, נכון, נכון.
ואיך זה משפיע על האוכלוסייה שם?
אז לזה יש השפעות שהן מורכבות, אבל אתה רצית לשאול על החמצן.
נכון.
אומר, אז היום אנחנו מגלים שיש לא רק אומרות the other, עכשיו אומרים the other, כן, יש עוד בעיות, יש הרבה בעיות. למשל אנחנו משנים את משטר הרוחות ואת הזרמים בים, והדברים האלה גורמים ליחסי גומלין מורכבים שבהם באזורים מסוימים של האוקיינוס זרמי מים מהמעמקים מעלים כמויות גדולות של חומרי דשן לפני השטח, וזה גורם להתפתחות של אוכלוסיות גדולות של צמחים זעירים מיקרוסקופיים, מה שאנחנו קוראים פיטופלנקטון בפני השטח, והצמחים האלה מצד אחד מייצרים חמצן, אבל מצד שני הם נופלים חזרה כשהם מתים, הם והשאריות שלהם למים, וכשהם מתפרקים שם הם צורכים הרבה מאוד חמצן. ועכשיו יש לנו אזורים גדולים באוקיינוס, מצד אחד החימום גורם לזה שפנייה שהמים החמים יותר יכולים להחזיק פחות חמצן, מצד שני מים עניים בחמצן שמגיעים קרוב לחוף מאבדים עוד ועוד חמצן בגלל העובדה הזאת שנופלים אליהם הרבה מאוד צמחים מתים זעירים מפני השטח, והתופעה הזאת היא גורמת להתפשטות של אזורים מתים, אנחנו קוראים לזה dead zones, אזורים מתים באוקיינוס שבהם יש לנו תופעות שהן או זמניות או אפילו קבועות במקומות מסוימים, שהחמצן הוא יורד קרוב מאוד לאפס, ואז אנחנו מקבלים תופעות של תמותה של דגים, תמותה של סרטנים.
זאת אומרת שדגים טובעים בים, אין להם חמצן.
נכון, נכון, נכון. כשהמים הסעניים בחמצן האלה עולים קרוב מאוד לפני השטח, אז הדגים בעצם אין יותר לאן לברוח, ואז הם מתים, אנחנו מקבלים תופעות של דגים או סרטנים שאפילו לפעמים משתפים לחוף. התופעה הזאת היא מוחרפת באזורים שבהם אנחנו כתוצאה מפעילות חקלאית ופעילות אחרת ושחרור שפחים, אנחנו מוסיפים לים עוד חנקות ועוד זרחות. תחשוב למשל על מפרץ מקסיקו, זה מקום ידוע, או הים הבלטי, במקומות האלה, זה שיש יותר חקלאות, הנערות הגדולים, למשל המיסיסיפי, מזרימים כמויות גדולות מאוד של חומרי דשן, שאנחנו משתמשים בהם ביבשה, לגדל את השדות, או יש את כל הפסולת של חוות חקלאיות, כמו גידול חזירים ודברים כאלה, כל זה מגיע לנערות, היא שם לים, וזה מעלה עוד יותר את הגידול של הצמחים הזהירים האלה בפני השטח, הם שוקעים לעומק, וכשהם מתפרקים שם אז החמצן נצרח. וככה אנחנו מקבלים שבמים העמוקים, באזורים שבהם אין החלפה טובה של מים, יש התפשטות של אזורים מתים ועניים בחמצן.
ויש מה לעשות, או שכבר הנזק נגרם וזהו? זאת אומרת, אפשר לשקם את האזורים האלה?
בוודאי. קודם כל זו תופעה מקומית. מקומית זה יכול להיות שטחים של עשרות אלפי קילומטרים מרובעים, אבל עדיין הים הוא ענק. וזו תופעה זמנית, זאת אומרת היא קורית יונתית, היא קורית בעונות מסוימות ולא בעונות אחרות, וככל שהמחקר מתקדם אנחנו יותר ויותר מבינים מה שולט בזה. בגדול תראה, חקלאים על היבשה משתמשים בעודפי דשן למשל, רואים את מי הקולחים או את הפרשות של בעלי חיים מזרימים לנערות, אז אם הדברים האלה קורים, אז אנחנו גורמים להתפשטות של האזורים המתים האלה, כי אנחנו שופכים את השפכים שלנו לים. אם עוצרים את ההזרמות האלה ומונעים את הזיהום של מקורות המים ובהמשך גם את הים, אז הבעיות האלה קטנות מאוד. אנחנו לא יכולים לשלוט. הדבר השני זה כמובן שצריך להעט כמה שאפשר את התהליכים האלה של שינויי האקלים, כי הם בפני עצמם, כמו שאמרתי, גורמים לשינויים בסקאלה מאוד מאוד גדולה. אז יש פה שני דברים. ברמה המקורית צריך להקטין למינימום את ההזרמות של שפכים ושל שריות של חוות גידול בעלי חיים ודברים כאלה לים, שזה גם בזבוז גדול, כי אנחנו סך הכל צריכים את חומרי הדשן האלה, ואם משתמשים בהם בתבונה בשדות, אז הם עוזרים לנו לגדל מזון. אז סך הכל, אם נגיד חקלאים ומערכות ביוב וכל הדברים האלה, אם הם יטופלו כמו שצריך, אנחנו גם יכולים להגיע לנגיד חקלאות יותר יעילה ולמקורות מים יותר נקיים בסביבה הקרובה שלנו, וגם להקטין את הנזק שנגרם למערכות הימיות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, אוקיינוגרף מבית הספר למדעי הים במרכז האקדמי רופין, פרופסור גיטה יהל, תודה רבה לך. ואנחנו חוזרים לאבולוציה, אם כן, לא תיאוריית חלילה האבולוציה, כי אם אקסיומת האבולוציה. נמצאים איתנו, תן לי להפיל אתכם בפח. נמצאים איתנו כאן שלושה, דוקטור אייל פריבמן, חוקר המכון לאבולוציה וחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, ראש המכון לאבולוציה, הוא פרופסור אירן טאובר, שגם הוא נמצא איתנו כאן, גם הוא מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, הוא פרופסור לילך עדני, חוקרת בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. אני רואה שאת רוצה לסייג את הדברים.
אבל תפסיק להגיד את כל הטייטל שלנו, שוב שכה, התוכנית תיגמר פשוט.
מה, זה עוזר לי, ככה אני פחות מתמודד עם עניינים מדעיים, נותן טייטלים וכל מיני קרדיטים, והאזינו וספוטיפיי וכו'. טוב, אז היום ומחר מתקיים כנס.
אני רציתי להתחבר לסיפור הזה של האוקיינוסים והחמצן, הרי זה בדיוק אבולוציה, נכון? מה שקורה שם עכשיו אבולוציה, שאנחנו, אירן הזכיר את זה, התחממות גלובלית. אז זה חלק מהנושאים שיהיו בכנס.
אתמול דיברנו על העניין שההתחממות גלובלית גורמת לציפורים להתכווץ, להפוך להיות קטנות יותר, ובאמת, אני משער שבאמת בים גם קורים כל מיני תהליכים אבולוציוניים שמשנו את היצורים.
תהיה הרצאה בכנס של דוקטור שרית אברני, מהמכון האבולוציה אצלנו בחיפה, והיא חוקרת את החיידקים הפוטוסינתטיים האלה שהוא הזכיר, גיטאי, זה ציאנו בקטריה, זה חיידקים שיש בים.
החוליות האהובות, הציאנו בקטריה.
ויש גם סיפורים של, איך זה נקרא? אלגל בלום, שיש פריחה כזאת של האצות החולות האלה.
פריחה לא חיובית, אז בואו רק נספר למאזינים ולמאזינות במה מדובר. מתייחסים אליהם כאצות, אבל לא אצות, אלא חיידקים, נכון. החוליות, חיידקים שהם, יש הנטען שהם היו הראשונים להפיק חמצן, נכון? או להציף את האטמוספירה שלנו בחמצן, והם יצרו פה אסון אקולוגי שבזכותו אנחנו חיים, נכון? הם שינו את האטמוספירה ככזו שתתאים לנו, חוליות הן עדיין עובדות, נכון?
עובדות והן מייצרות דרך, אני חושב שאומרים שהן מייצרות כ-50% מהחמצן שאנחנו נושמים.
חיידקים שנמצאים בים, שהחוליות הן, החיידקים נקראים משום מה, אבל לא כחוליים, כי חשבו שהן מצות לדעתי בהתחלה, אבל הן מייצרים חמצן עבורנו, נכון? והפריחה זה אומר שיש חוסר איזון.
זה בגלל כל הבעיות האלה, למשל, כל העודף בדשנים ודברים כאלה, זה יכול לעודד את כל התופעות האלה, שזה גורם נזקים אקולוגיים גדולים, ואולי גם נזקים לדגים ולחקלאות, אני לא יודע את כל הפרטים, לא משנה, שרית, שאתה יוצא בכנס, היא חוקרת את האינטראקציה בין העצות האלה, בין החיידקים האלה, הפוטוסינתטיים האלה, וכל מיני דברים אחרים, חיות שאוכלות אותם, וירוסים שמדביקים אותם, כדי להבין איך אפשר אולי להתמודד עם זה יותר טוב.
אבל אולי באמת, בהנחה שבאמת האבולוציה חיה ובועטת, אז אולי הטבע ידע להתמודד גם עם ההתחממות הגלובלית. תהיה סלקציה טבעית, תהיו יצורים...
אין ספק שתהיה, והרבה מאוד מינים נכחדים, וייקחדו עוד יותר.
אבל אין כאלה שיסגשגו...
כן, יש, בהחלט. למשל, ג'וקים מסגשגים יופי. אז אם אתה רוצה להכחיד את כל הטוקים והפינגווינים והדגים וזה, ושהג'וקים והנמלים כמובן יסגשגו, אז אנחנו בכיוון הנכון. וגם אתה יכול להכחיד את האדם על הדרך, כי אנחנו לא החיה הכי שרידה על הפלנטה.
זאת אומרת, הג'וקים, בסופו של דבר התחזית היא שג'וקים ישרדו.
התחזית היא שאנחנו נכחיד הרבה מאוד מינים, של בעלי חיים וצמחים וכולי, ובסוף כנראה גם את עצמנו אם נמשיך ככה, והג'וקים יסעדו ויסגסגו.
לא ייצר איזושהי מוטציה שתאפשר לו לחיות בסביבה חומצית, נטולת חמצן וכולי?
לא, אבל סליחה, אבל זה בדיוק העניין.
זה לעשות פרדיקציה. מה יקרה כשיהיה איזשהו שינוי סביבתי מאוד דרמטי, אנחנו צריכים תיאוריה אבולוציונית.
בדיוק.
קולה של פרופסור לילה חדני. אוקיי, את אומרת שכדי לחזות מה יקרה...
אנחנו כרגע הסביבה משתנה בצורה מאוד דרמטית, בין היתר בגלל מה שאנחנו עושים, והיינו רוצים לדעת מה יהיו ההשלכות. מה יהיו ההשלכות לכל מיני יצורים אחרים בעולם, מה יהיו ההשלכות לגבי בני אדם. ובשביל לעשות פרדיקציה כזו, אנחנו צריכים תיאוריה אבולוציונית טובה.
כן.
זה בדיוק הנקודה, שזה לא מחקר... מדעי, תיאורטי לשמו, אלא שהמידע שאנחנו יוצרים הוא מידע שחשוב למקבלי ההחלטות. כדי, לפוליטיקאים, למנהלי המדינה, כדי לקבל החלטות לגבי פיתוח, לגבי השקעה באיכות הסביבה, כל הדברים האלה צריכים להתבסס על איזשהו עובדות או איזשהו מידע. והמידע הזה חייב להתבסס על מה שאנחנו חוקרים באבולוציה. אם אנחנו רוצים... לתת איזשהו ערכה מסוימת איך חרקים מזיקים התפשטו לקווי רוחב יותר צפוני בגלל התחמות כדור הארץ, אנחנו צריכים לחקור את זה. וזה בדיוק המידע שאנחנו מפקים, שיהיה שימושי למקבלי ההחלטות.
טוב, שכנעתם אותי שצריך לחקור את העניין הזה. אני מוכרח לדעת. העברתם אותי לצד שלכם, זה בסדר גמור. מה קורה באמת כאן בישראל? המחקר האבולוציוני חי ובועט?
יש הרבה מאוד... מחקר, כמו שערן אמר, כבר עשרות רבות של שנים, דורות שחוקרים מחקר אבולוציוני מכל מיני סוגים. יש הרבה סוגים שונים של מחקר אבולוציוני. כן? הזכרתי בהתחלה את השחזור של עץ החיים, פילוגנזה, זה בעצם אחת השאלות הבסיסיות ביותר, להבין איך נראה עץ החיים.
שזה אומר, חוקרים... העץ עצמו, זה אומר, התפצלנו מן אמבה צפה כזאת ל... קופים, תרנגולות, חתולים וכאלה.
כן, נכון, נכון.
לאט לאט.
אז אנחנו כבר יש לנו מושג די טוב, אבל יש עדיין דברים שאנחנו לא מבינים עד הסוף בעצם, זה יש אנשים שחוקרים את זה, למשל דורותי אושון מתל אביב, שהיא גם כן מהמארגנים, ויש אנשים שמפתחים, חוקרים שמפתחים שיטות, כלים, אוקיי? מפתחים מודלים תיאורטיים, אלגוריתמים שהם... במחשב שאחרי זה מנתחים את כל הנתונים שיש לנו ומשחזרים את העץ האבולוציוני או מנסים לשחזר כל מיני דברים אחרים. אחד הדברים שמעניינים אותנו להבין זה אדפטציה, זה איך בעלי חיים כאלו או אחרים התאימו את עצמם לסביבה כזו או אחרת. אז יש שיטות...
זה לא מושג בעייתי לומר התאימו את עצמם, כי הרי אנחנו יודעים שאחד מכלי העבודה של האבולוציה זה מקריות.
אבסולוט, בהחלט, בהחלט.
ולכן זה קצת... זה לא שאפשר להצמיח צבא ארוך.
אבל הם כן הצמיחו צבא ארוך, הג'ירפות, נכון?
אולי דה פקטו, אבל לא על פי התיאוריה.
הם לא התכוונו לזה, הם לא עשו את זה באופן אקטיבי, אלא זה בעצם תהליך פסיבי שהג'ירפות עוברות מוטציות ושינויים אקראיים, והברירה הטבעית בוררת את הצוואר. וזה בעצם אחד הדברים שהכי מעניין אנשים לזהות, להסתכל, אנחנו יכולים להסתכל על גנים, על רצפים של DNA, ולזהות בעצם איזושהי חתימה שאנחנו רואים של שינויים ברצף של ה-DNA, בגנים של כל אורגניזם שמעניין אותך, ולהגיד, אוקיי, זאת הפעולה של הברירה הטבעית.
כן, אוקיי, כן, מעניין.
זה אחד הדברים שאני למשל עושה, אני עושה את זה בנמלים, אבל אפשר לעשות את זה בכל...
זהו דוקטור אייל פריבמן שעושה את זה, נכון. בנמלים, כן.
שזה כמובן בעל החיים המעניין ביותר, אבל גם אנשים יכולים לעשות את זה, סתם נגיד בזבובים, או כל דבר ש...
סליחה, זבובים זה בעל החיים המעניין ביותר.
הם כן, מכות באולפן, כיסאות מושלכים, סרטון מועבר ליוטיוב. ועוד לא התחלנו
לדבר על צמחים בכלל, שזה בכלל, אתה מגיע לצמחים, זה...
קרב איתנים בין חוקרים, כן.
ואפילו לא חייבים, לא כולם עובדים ממש עם אורגניזם. את רוצה גם להשתתף
בקטטה, גברתי?
לא, זהו, אנחנו התיאורטיקאים, הם תמיד מחוץ לה.
בצד, כן, יותר עדינים.
אותה זה לא מעניין אם זה צמח או חיידק, זה אותו דבר מבחינתה.
אפשר לעבוד גם על השאלות בתיאוריה עצמה. כלומר...
אוקיי, מה זה אומר?
זה אומר שאנחנו משתמשים בכלים מתמטיים בעיקר, כדי לתאר את השינוי בשכיחויות גנים מדור לדור, על ידי משוואות או סימולציות, ואז לענות...
זאת אומרת, מה, המתמטיקה זה עלייך? את צריכה בסופו של דבר לפרוט את התיאוריה הזו למשוואות, נוסחאות, לא חישובים?
לא כל שאלה אבולוציונית אפשר לעשות לניסוי. כלומר, חלק כן. מהשאלות האבולוציוניות נזדקק להם מיליוני שנים כדי לצפות בתוצאה. במצב הזה מודלים מתמטיים הם דווקא מאוד שימושיים. ואז אנחנו יכולים לגשת לכל מיני שאלות ולנסות לשאול מתי נצפה לראות שיתוף פעולה בטבע. מתי נצפה לראות... רביעה מינית, מוטציה,
רגע, מנגנונים. רגע, בוא תסביר לנו, את מדברת על נושאים מאוד מעניינים, את מדברת על שיתוף פעולה כמה? כמשהו התנהגותי בין יצורים?
כן, נניח שיש לנו התנהגות שבה יצור אחד עוזר ליצור אחר.
זה גם תולדה של אבולוציה.
ומשלם. נמלים, לדוגמה, סתם.
שזה ממש, אוקיי.
אבל בעצם...
בא לעשות לביתו פה.
אוקיי, אבל גם התנהגות כזו היא תולדה של אבולוציה? זה לא סתם רק מוטציות, זנבות וכוכבים מעל הראש?
אנחנו רואים...
הכל זה אבולוציה.
הכל, אה? גם התנהגות?
גם התנהגות, בפירוש, בוודאי. ולמעשה, הרבה ממה שאנחנו יודעים על גנטיקה, הגנטיקה של התנהגות והאבולוציה של התנהגות באה ממחקר בזבובים. למשל, שנתרם בעיקר על ידי המדען הדגול סימור בנזר, ושלפני שנתיים פרס נובל ניתן על מחקר של הגנטיקה של שעונים ביולוגיים בזבובים.
נכון, זה אפילו היה בתוכנית שלנו, נכון? לגמרי. אז גם התנהגות זה משהו שהוא אבולוציוני.
בהחלט. וגם שיתוף פעולה בעצם דבר שמאוד מאוד נפוץ בטבע.
זאת אומרת שנמלים לא היו, אני קורא אצלך, הנמלים, דוקטור אייל פריבמן, לא מאז הוא, לא בהכרח התחילו את הקריירה שלהם כמבנה מסודר כזה, לא? הם לא קיבלו איזה...
את עשרת הדיברות... הם היו צריכות לפתח...
לשתף פעולה אחרת, לא היו סורדות.
אבולוציה של התנהגות חברתית. כן. ואני בכוונה דוחף את לילך לכיוון הזה, כי יש את הפרויקט מאוד מעניין במעבדה שלה על נמלים. למרות שהיא מציגה את עצמה כתיאורטיקנית של מודלים.
אז הוציא את חוות הנמלים
שאלה קצת מסובכת, כי כדרכם של תיאורטיקאים אנחנו עוסקים בכמה דברים שונים. אבל...
תפרטי לנו.
בהקשר של הנמלים, אחת השאלות שאנחנו עובדים עליהן זה ההסבר של שיתוף הפעולה בנמלים. נמלים כדוגמה לשיתוף פעולה. אנחנו חושבים דווקא על התפקיד של המייקרוביום בשיתוף הפעולה.
איפה? אבל מדברים על מקרוביום. הכוונה היא להרכב חיידקי, אבל איפה?
הרכב בגוף שלנו? של הנמלים, במקרה הזה.
של הנמלים?
אבל
אוקיי.
יכול להיות שגם ביצורים אחרים.
לא, לא, אז מה המשמעות של זה?
אז אנחנו מתחילים ממודל כללי לגמרי.
כן.
שהאם ההרכב החיידקי שנוסע עליו איזשהו יצור, יכול להשפיע על ההתנהגות החברתית שלו, ובפרט להשפיע עליו בכיוון של יותר לשתף פעולה.
אם כן, זאת אומרת, הסיבה שהיו לי חברים זה ההרכב החיידקי שעליי. לכן אני אדם בודד ומיזנטרופ. יש לי את מלוא הצידוק. אתה רוצה להעיר משהו לגבי המיזנטרופיות שלי? פרופסור הרנטה אובר.
לא, אני רוצה לחזור לקטע הזה של האבולוציה ושל התנהגות, ולעשות קצת אולי פרסומת עצמית.
עכשיו חדש. כן, בבקשה.
באוניברסיטת חיפה כבר כמה שנים אנחנו חוגגים את חג האבולוציה כיום דרווין.
חג האבולוציה?
יום דרווין.
אתה מוסיף ליהדות עוד חג? כן, מה יום... המנהגים שלכם? אתם דרווין... אוכלים מוטציות? הוא מתגני, מה?
זה חג של אתאיסטים.
מה זה?
לא, זה חג שהחג יהיה בפברואר, ב-12 בפברואר.
מילא, לא לחגוג חגים, אבל להוסיף חגים?
לא, זה חג חשוב.
אוקיי, מעניין.
הוא כבר נחגג 6 שנים.
הוא כמובן לא מדאורייטה, אלא
הוא כבר נחגג 150 שנה.
לא, זה נכון, אבל בישראל הוא נחגג באוניברסיטת...
נכון, אני יודע, אוקיי, יש לנו גם הביולוגית שמגיעה לך וגם מכינה עוגות וכאלה ליום הזה, עכשיו נזכר בסיפורים. כן, ממש חוגגים את החג הזה.
אז בכל יום דרווין, אנחנו מקיימים ב-12 בפברואר, בכל הציבור מוזמן. אנחנו מקדישים אותו לנושא אחר של אבולוציה, ובאמת, בכנסים הקודמים, אנחנו, היו לנו כנסים שהוקדשו לאבולוציה של התנהגות. בשנה שעברה היה לנו יום דרווין שהוקדש לאבולוציה של השפה. והשנה, היום דרווין יהיה מוקדש, לאבולוציה של מקצבים ושעונים ביולוגיים. ובהחלט כל הציבור מוזמן.
אז גם יש חג.
בהחלט, יום דרווין.
יש זה, מה, תן לי גם כמה מנהגים, אם אני רוצה לחגוג בבית, לא בפרהסיה, לא בציבור, מה עליי לעשות?
פשוט לעשות גוגל יום דרווין, זה אחד המנהגים הבסיסיים של החג, אתה מתחיל אותו בלעשות גוגל יום דרווין, וקורא להנעתך על החשיבות של דרווין והאבולוציה.
אבל ערן, כרגע אנחנו על הכנס הזה, שהוא פעם ראשונה.
נכון, כן, פרופסור נלך דניאל נזפה פה בכולם, אז רגע לפני שאתה מזמין את הציבור באמת חודשים קדימה. הכנס, בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. אנחנו עוסקים באבולוציה ובכנס האבולוציה, הכנס הראשון של האגודה הישראלית לאבולוציה, שנפתח היום באוניברסיטת תל אביב. פרופסור ערן טאובר, פרופסור לילך עדני ודוקטור יאל פריבן נמצאים איתי באולפן. אנחנו מדברים על המחקר האבולוציוני כמאוד חשוב, כהכרח, וגם חידדתם את הנושא הזה שלא מדובר באיזה תיאוריה שעשויה להתחלף בקרוב לפחות. נכון? את עונה לי במימיקה, אבל מבחינה רדיופונית אכלנו אותה ובגדול. בסדר, את רצית לחדד משהו בקשר לכנס, בבקשה.
רק חשיבות נוספת שאנחנו רואים בעניין הזה של כנס באבולוציה, היא מבחינת הסטודנטים. כשאנחנו היינו סטודנטים, סטודנטים היו כל אחד במעבדתו, ו...
אדם לאדם זאב, לא היה שום קשר, אפילו הייתם פוגעים, קוראים דפים מספרי הלימוד.
זה אלה היו שמועות בפקולטה.
חלילה וחס, חלילה וחס. אבל קבוצה לקבוצה איים בזה. ומבחינת הסטודנטים, ההרגשה שלנו אז והרגשה של הסטודנטים שלנו כיום, יש חשיבות גדולה לקהילה. לזה שהסטודנטים יפגשו סטודנטים אחרים שעוסקים באבולוציה, וגם יפגשו חוקרים אחרים שעוסקים באבולוציה, גם בשאלות אחרות וגם בכלים אחרים. וזה חלק ממה שאנחנו מנסים ליצור בכנס הזה.
זאת אומרת, ממש ליצור קהילה מדעית שקשורה זו לזו מכל מיני תחומים וכולי.
יש המון אנשים שעוסקים בזה, אבל היינו רוצים שיהיה קצת יותר חיבור ביניהם.
ובכנס אנחנו נותנים לסטודנטים להציג את עבודות המחקר שלהם, גם יהיו הרצאות של סטודנטים, שזה משהו שלא בכל הכנסים עושים, שהסטודנטים, למשל סטודנט לדוקטורט, זה מאוד חשוב שתינתן לו האפשרות להציג את המחקר שלו מול קהל כזה, וככה הם גם נחשפים לכל המחקרים האחרים, של סטודנטים אחרים מהאוניברסיטה שלהם, אוניברסיטאות אחרות בארץ, אז זה מאוד חשוב. הם ייתנו הרצאות, הם יציגו פוסטרים, יש פורמט כזה ש... שבדרך כלל הסטודנטים מכינים פוסטר גדול עם כל התוצאות וכל המחקר שלהם, ואז אנשים עוברים ומציגים להם את ה...
אז הכל זה אבולוציה. ההתנהגות שלנו, העובדה שאנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, העובדה שלא יודע מה, דבורים מאביקות וצמח, הכל זה אבולוציה.
תהיה הרצאה גם לזה, נכון? על ההאבקה. מי
לא, אני מנסה לחשוב על כל מיני מנגנונים של הסוואה וכו', זה הכל איזושהי תולדה של אבולוציה. נכון, אין כלי עבודה אחר לטבע כנראה.
בהחלט, ובכנס יהיו הרצאות, אתה הזכרת האבקה, אז אני לא זוכר עכשיו
תן דוגמה ספציפית להתנהגות.
הרצאה על האבקה, אבל יהיו הרצאות על איך מינים שונים של בעלי חיים ושל צמחים עוברים אבולוציה ביחד, כדי לעבוד ביחד, אבולוציה של סימביוזה, אבל לא רק סימביוזה, גם יכול להיות אבולוציה של יחסי טפיל והפונדקאי שלו, וירוסים שעוברים אבולוציה עם המאכסנים שלהם, חיידקים.
גם הווירוסים עצמם יכולים להשתנות כתוצאה מה...
נכון, יש לנו מושב אחד בכנס על וירוסים, על אבולוציה של וירוסים.
מהר במיוחד.
זהו, זאת הבעיה עם וירוסים. כמו שפעת, שעכשיו כולנו חולים בשפעת. בגלל שכל שנה יש שפעת אחרת. כל הזמן, והחיסון של שנה שעברה...
אבל מה באמת המנגנון הזה שמאפשר להם כל הזמן להשתנות? פשוט אותו מנגנון של מוטציות אקראיות, כן?
אותו מנגנון שדרווין דיבר עליו לפני 160 שנה כבר. אבולוציה של וירוסים, אבולוציה של חיידקים. ולכן מאוד קשה לפתח תרופות, נגיד, תרופה לשפעת, עדיין, יש לנו את החיסון, וכל שנה מייצרים חיסון חדש. אוקיי, HIV, AIDS, מחלה שהיה מאוד מאוד קשה להתמודד איתה, היום כבר יש לנו איזשהו פתרון תרופתי ל-AIDS, לא מרפא את המחלה, אבל מאפשר לאנשים לחיות.
כי וירוסים אי אפשר להרוג ממש,
נכון? HIV זה אחת הדוגמאות, לא, אפשר.
להרוג לגמרי את הווירוס?
כן, יש וירוסים שאתה חולה באיזשהו וירוס, ואתה מבריא, נכון? כשאתה חולה בשפעת ואתה מבריא, אז הווירוס, זהו, אין יותר את הווירוס אצלך, הוא מת. אוקיי, אבל HIV...
הווירוס עצמו לא נכנס לתא ואיך הוא משתכפל ביחד איתו?
לא כל הווירוס, כן, כן, אבל ברגע שעברת משפעת,
אז זהו,
אין לך יותר וירוסים של שפעת בגוף. לעומת זאת, HIV, סיפור הרבה יותר, כן, AIDS, כולם מכירים את הבעיה, ועד היום, מי שנדבק ב-HIV, וחולה איידס, אז הוא יכול לקבל טיפול תרופתי ולחיות, אבל הוא לא יכול להיפטר מהווירוס.
קשה לסלק את הנגיף.
אין לנו דרך לסלק אותה.
כן.
אז יש מחקרים, למשל, יש את עדי שטרן, שתיתן הרצאה בכנס, שהיא חוקרת אבולוציה של וירוסים, והיא, למשל, עבדה על וירוסים כמו HIV, ואפשר היום לרצף את הגנום של הווירוס, ולוקחים הרבה דוגמאות של הווירוס, מאנשים שונים, ואפילו מאותו אדם לאורך השנים, שהוא חי עם הווירוס הזה לאורך שנים, ורואים שהווירוס עובר אבולוציה בתוך אותו חולה.
וואו.
זה אחד המחקרים שעדי שטרן תדבר עליו. כן.
הווירוסים האלה.
וזאת הבעיה, כי הוא יכול, הוא עלול לפתח מוטציות שיתנו לו עמידות כנגד התרופות שהחולים לוקחים.
טוב, אנחנו נעצור. אבולוציה שעה שנייה.
פתאום חשבתי על זה ש...
אתה מוזמן לדבר על באך, לא העלבת את התוקטה הידועה של באך.
הסיפור הזה של הפרס הנובל בפיזיולוגיה ורפואה, זה מתחבר נהדר למחקר מדהים, מחקר אבולוציוני של דוקטור עימד שמס אצלנו במכון אבולוציה בחיפה, שבמעבדה שלו חוקרים את האבולוציה של החולד. אוקיי, החולד העיוור, החיה הזאת שחיה מתחת לאדמה, אבל הוא מתמודד עם מחסור מאוד מאוד קיצוני בחמצן, שזה משהו
אז איך הוא עושה את זה?
שהתגלה כבר לפני הרבה שנים.
כי שוב, מתברר שאפשר לרתום את הידע שלנו בקשר להתמודדות של תאים עם מצבים של חוסר חמצן ליצירת תרופות, בין היתר גם לסרטן.
זה מה שעימד עושה.
בפירוש, כן.
זה מה שעימד עושה. בעצם המחקר הזה התחיל לפני עשרות שנים, על ידי אביתר נבו, פרופסור אביתר נבו, שערן הזכיר בשעה הקודמת, מייסד המכון לאבולוציה, בשנות ה-70 כבר הוא התחיל לחקור את החולד הזה שיש אותו מאוד נפוץ בארץ, והנושא הזה התברר שבעצם אני חושב שאחוזי החמצן במחילות של החולד לפעמים יורדים למשהו כמו 6% חמצן, שזה אף יונק לא יכול לשרוד בתנאים כאלה, אבל החולד עבר אבולוציה כדי לשרוד, ובהמשך, יותר בשנים האחרונות, במחקר של, במעבדה של עימד שמס, אז הם בעצם לוקחים את הכיוון הזה לסרטן, כי הם התגלה כבר לפני לא מעט שנים, החוקרים אצלנו גילו שבעצם התאים של החולד הם מאוד עמידים לסרטן. החולד פשוט לא חולה בסרטן אף פעם. וגם אם אתה מנסה לגרום לו סרטן, אתה לא מצליח. עכברי מעבדה חולים ונופלים כמו זבובים, והחולד שהוא מחרסם...
שוב אתה מכניס את תחום העיסוק שלך נמלים? לא, סתם, אבל איך זה יכול להיות? לא ברור. אבל איך זה יכול להיות?
אז יש משהו בפיזיולוגיה ובביולוגיה של תאי החולד, שנותן להם עמידות קיצונית לסרטן. זה לא החיה היחידה, יש עוד חיות שעמידות לסרטן, אבל החולד פשוט לא מפתח סרטן, ובגלל שהוא מחרסם שדומה לעכבר, אז עימד והחבר'ה אצלו במעבדה בעצם מנסים להשוות את התאים של החולד לתאים של העכבר והחולדה למשל, שהם משמשים למחקר, כחיות מודל למחקר של סרטן בהרבה מעבדות בעולם, ולהבין מה שונה ומה השתנה באבולוציה של החולד, ומזה אולי נקבל רעיונות לאיך אנחנו יכולים לעזור לתאים של בני אדם, כשהם להתמודד או
אפילו למנוע סרטן. נשזור ב-DNA של עובר מקטעים של חולד.
גנים של חולד.
ודאי, ייצור גם ילד חולד.
בין כלאיים של אדם וחולד.
אבל לפחות ללא מחלות.
רעיון טוב. אני בעד.
טוב, אנחנו כמובן פוסלים כל התנגדות אתית למהלך הזה, ונשמח אם הוא יעשה. ועכשיו ברצינות, אנחנו מדברים על, בדרך כלל על אבולוציה של בעלי חיים, אבל גם בקרב צמחים, צמחים זה גם משהו שעובר
בוודאי.
אבולוציה. מהירה, איטית, מה קורה בעולמם של הצמחים?
גם בבעלי חיים וגם בצמחים, אבולוציה קורית כל הזמן, לפעמים היא מהירה, לפעמים היא איטית. יש הרבה אנשים שחוקרים צמחים, אולי לא מספיק. יש לנו משום נטייה להיות יותר מעוניינים בבעלי חיים מאשר בצמחים, אבל צמחים הם חלק מאוד מאוד חשוב ומעניין בעולם שמסביבנו, קורים שם הרבה דברים.
אבל האם העובדה שאנחנו בחרנו להדגיש מינים מסוימים של צמחים וכולי, לגדל וכולי, אנחנו יצרנו, התערבנו באבולוציה?
הצמחים המתורבתים, בוודאי. וגם בעלי חיים מתורבתים. בעצם זה אבולוציה מלאכותית שבני אדם עושים. במקום ברירה טבעית, אנחנו עושים ברירה מלאכותית. החקלאים בוררים, משביחים זנים של פרות, של חזירים, של חיטה, של שעורה, של תפוחי עץ, מה שאתה רוצה. עגבניות זה תחום מאוד חזק בארץ. ויש הרבה אנשים שחוקרים את זה. מה קורה לצמחים המתורבתים, או לבעלי החיים המתורבתים, איך הם משתנים באבולוציה שאנחנו כבני אדם גורמים לה במשך אלפי שנים כבר, 10,000 שנה אולי.
ששוב, זה לא נעשה באמצעות התערבות גנטית, אלא ממש סלקציה שאנחנו
נכון,
עושים פיזית.
נכון, שזה מנגנון שהוא דומה למה שקורה בטבע, רק שאנחנו, מי שבורר את הגנים שיעברו לדור הבא. ואצלנו, לדוגמה, במכון אבולוציה, שוב, ברירה, אני חייב להזכיר.
בהחלט.
יש את פרופסור ציון פחימה, והמעבדה שלו שכבר הרבה מאוד שנים,
כן.
20, יותר מ-20 שנה, חוקרים את האבולוציה, או יותר דיוק, גם אבולוציה בטבע וגם אבולוציה מלאכותית, התרבות של החיטה והשעורה, ולהבין מה קרה מבחינה גנטית לחיטה, לחיטת הלחם שאנחנו מגלים היום, מאז שהיא הייתה לפני 10,000 שנה, צמח בר, והרבה מאוד דברים קרו, הרבה מאוד דברים השתנו, וזה אתגר מאוד גדול.
האם הלחם של היום טעים יותר, או שאיבדנו טעמים?
זה אני לא יודע להגיד לך. אבל אחד הדברים היותר בעייתיים שאיבדנו, זה עמידות. צמחי בר יש להם עמידות טבעית להרבה מאוד אתגרים, כמו יובש, אם יש שנת בצורת.
הפכנו את החיטה למפונקת יותר?
בהחלט.
וואו.
או עמידות למחלות, יש הרבה מחלות שפוגעים פגיעה מאוד מאוד קשה בגידולים, של חיטה או כל דבר אחר. והצמחים המתורבתים הם יכולים להיות לפעמים רגישים מאוד לבצורת או למחלה כזו או אחרת, וזה מה שאצל ציון, במעבדה של ציון, חוקרים כבר הרבה שנים זיהו גנים שהם אחראים לעמידות של החיטה לכל מיני מחלות, זיהו אותם לפעמים בצמחי בר, בחיטת הבר, שהיא קיימת פה בארץ, היא התגלתה פה בארץ, החיטה שממנה, הצמח שממנה פיתחו את החיטה המתורבתת, ואז לוקחים את הגן הזה מחיטת הבר ומכניסים אותו לזנים של חיטה מתורבתת, של חיטת הלחם שלנו, ומקבלים בשאיפה זנים חדשים.
אז זהו שהיום אפשר להתערב גנטית, היום אפשר לערבב בכלל את התהליך האבולוציוני.
כן, אבל היה אפשר לעשות את זה כבר לפני היום, כל הטכנולוגיות היום, פשוט על ידי זה שאתה עושה החלאה בין זן של חיטה מתורבתת.
לא נכנסו בקרביים של ה-DNA.
אתה לא חייב להשתמש בכל הטכנולוגיות. היום יש באמת טכנולוגיות שאני יכול להנדס גנטית ולהכניס איזה גן שבא לי לאיזה אורגניזם שבא לי.
אבל כל החלאה, אתה אומר, כל ערבוב כזה,
כן? זה גם לפני הרבה מאוד שנים, אנשים ידעו לעשות את זה, אנשים שמשביחים זנים חקלאים, לקחת זן אחד של חיטת לחם שיש לה תנובה טובה ונותנת לנו את החיטה שאנחנו אוהבים, בשביל לחם, ולהחליא אותה עם איזשהו זן של חיטת בר, שיש בה איזשהו גן מסוים שאנחנו רוצים אותו, שנותן עמידות למחלה כלשהי,
כן.
ולאט לאט, זה לוקח כמה שנים, אבל לפתח זן חדש של חיטה שהיא תהיה חיטת לחם, אבל עם העמידות
אז
הזאת.
אז מישהו עובד עבור החקלאים על פיתוח
בוודאי,
זנים?
בוודאי, בוודאי. זו תעשייה אדירה, כן. גם מחקר וגם תעשייה. בארץ יש הרבה עבודה באזור הזה.
מי היה מאמין? בבקשה, רוצה להוסיף לדיון, פרופסור אירן טאובר?
אני רק רוצה להוסיף משהו שהוא גם רלוונטי לברירה מלאכותית, כמו ביות, אבל גם לתהליך הטבעי של אבולוציה, ש... הדברים תמיד, אם הם מתפתחים לכיוון מסוים, הם הרבה פעמים על חשבון תכונה אחרת, או על דבר אחר. אז אם מדובר, נגיד, בתהליך של השבחה, אם אתה משביח תכונה אחת, הרבה פעמים זה יבוא על חשבון תכונה אחרת, כי המערכות הן מערכות שעובדות כמו רשתות גדולות שקשורות אחת לשנייה. ולכן צריך ללמוד את זה, וזה מה שאנחנו עושים בעצם בלימודי אבולוציה, אנחנו לומדים את המערכת באופן כללי. אבל זה מביא אותי לדבר יותר כללי, שהוא גם איזשהו סוג של טעות רווחת בציבור, שהטבע הוא מושלם.
כי אתה רוצה לומר שהטבע לא מושלם? יש לך משהו אלטרנטיבי?
אין, אני חושב שחוקרי אבולוציה הם היהודים הכי טוב שהטבע לא מושלם. בעצם הטבע, אם אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, או על התאמות מסוימות, הוא לא משהו שנגיד מהנדס היה עושה כתוכנית מושלמת מהנייר.
אתה מזלזל במי שיצר את היצור הזה לפרטים? האם הוא לא היה מספיק מהנדס המתוחכם?
זה בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה, כי זה לא נעשה בצורה כזאת שמישהו תכנן אותנו או את הטבע. הטבע הוא יותר, צריך לחשוב במונחים של בניין, בניין ישן,
כן.
שעובר תמ"א 38. אוקיי? זה
אנחנו
בעצם
אנחנו נשיג פה גם מישהו שאחראי ל
זה בעצם
על טבע בדיוק.
אנחנו שנראים מאוד מושלמים, הגוף שלנו או פרפרים שחגים ליד הפרח, וזה נראה בינינו הדבר הכי מושלם שיכול להיות. זה בעצם
הגוף שלנו מספק אותה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בגוף כדי להשיג את מה שאנחנו צריכים. המכונה עובדת.
לא, המכונה עובדת, והיא עובדת טוב, אבל הדרך להגיע למכונה הזאת הייתה דרך חתחתים, שעברה דרך כל מיני פתרונות, וכל פעם
הרבה מאוד מוות גם, כלי עבודה מרכזי באבולוציה זה מוות, לא?
בפירוש, אותם אנחנו פשוט לא רואים, אבל המון, דרך אגב, זה הרבה מאוד שוכחים את זה, כאלה, בעיקר שמתנגדי האבולוציה, הם שוכחים שהיה הרבה, הרבה מאוד מוות.
כן.
הדוגמה הכי קלאסית זה של, או, מישהו שמוצא פתאום איזה כיסא מופלא, ואומר, איך יכול להיות שהכיסא הזה, המופלא הזה, נוצר במקרה, אבל הם תמיד לא רואים את המוות, הם לא רואים את אלפי אלפי הכיסאות הלא נכונים, השבורים, הלא נוחים שנהרסו במשך האבולוציה. ואז זה מביא אותי לנקודה הזאת שהטבע הוא לא מושלם, אוקיי? וזה מביא אותי לדבר אחר, שבעצם הוא האתגר של חוקר האבולוציה היום כמובן, שהוא מאוד מטריד מבחינה ציבורית, שיש עלייה כזאת שאתה רואה אותה במקומות מסוים, במקר בארצות הברית, אבל גם בארץ וגם במקומות אחרים, של אנשים שבעיקר אנשים שהם אנשים דתיים שמחפשים אלטרנטיבות.
אוקיי, לתיאוריה הזו?
כן, בעיקר כאלה שחושבים שהטבע הוא בעצם תוצאה של בריאתנות, של איזה מוח תבוני או איזה כוח תבוני שיצר את הכל. ויש איזה, ולצער יש איזה רגישות, או המילה אבולוציה היא מילה די נפיצה.
שוב הפכה להיות כזו, זאת אומרת, אתה יודע, כשהיינו ילדים אגב, לא הייתה התנגשות, כי מי שרוצה לקרוא תנ"ך, קורא תנ"ך, מי שרוצה לקרוא אבולוציה, קורא אבולוציה. לא, לא היה צריך, אפשר להכיל מורכבות.
נכון.
יש כמה גישות, וזה גישה דתית, וזו גישה, זה בסדר.
זה בסדר גמור.
כמו שפרופסור ליבוביץ', בוא נצטט מישהו הרבה יותר חכם ממני, ודאי בילדות, שמה, אתה רוצה תנ"ך, אתה קורא תנ"ך, אתה רוצה מדע, קרא ספר מדע.
זה בסדר גמור. אני חייב לציין שיש חוקרי אבולוציה שהם בעצמם אנשים דתיים, והם עושים עבודה מופלאה. כל עוד זה כמו שמן ומים, שני דברים שלא צריכים להתערבב, שני עולמות שלא צריכים להתערבב, האמונה והמודע.
אבל אם היצור התבוני הזה, או הישות התבונית, כך היא יוצרת את היצורים, זאת אומרת, היא יצרה מין פרוצדורה כזאת אבולוציונית, שבה נוצרים דברים, מין בינה מלאכותית כזאת.
אבל זה נקודה, שחוסר השלמות שלנו הוא מוכיח נגד האפשרות הזאת, כי אנחנו לא מושלמים.
אולי אלוהים רצה שאנחנו נתפתח בצורה כזאת.
הוא לא רוצה שנהיה מושלמים כמוהו.
אבל הגישה באמת, כמו שהזכרת את ליבוביץ', הגישה היא של אנשים כאלה, ואני חושב, אולי זה אולי הגישה יותר סבירה וחכמה לנושא, זה להגיד, בואו נפריד, בואו לא נערבב את הדברים.
זה נשמע הגיוני, אפשר להכיל את המורכבות הזאת.
יש את אלוהים ויש את האמונה הדתית, ומי שרוצה יכול לעשות זה, ויש את האבולוציה שזאת שאלה מדעית, ואלוהים לא חייב להיות חלק מהסיפור הזה. מצד שני, יש חוקרים, יש אנשים שמציגים עמדה אחרת, הזכרנו את ארצות הברית, שם זה הזירה הכי לוהטת של הוויכוח הזה.
השאלה היא מה נלמד את הילדים כמובן.
אנחנו בשיעורי ביולוגיה נלמד אותם אבולוציה, וזה בדיוק הבעיה, כי בארצות הברית יש כבר תנועות שמנסות להכניס את התורות הלא מדעיות האלה כחלק מדעי, וזה מאוד מטריד.
אז רציתי להזכיר את ג'רי קוין, שהוא אחד מהאנשים היותר קולניים בארצות הברית, שמתווכח נגד הבריאתנים תומך באבולוציה, והוא לוקח
שוב בריאתנים, זה אנשים שמאמינים שאנחנו כך
נוצרנו.
הנה יצור, זה ככה עובד.
אז הוא דווקא טוען שהניסיון הזה, שאנשים שמפרידים, שעושים את ההפרדה הזאת, כמו של ליבוביץ', שזה דווקא לא הגיוני, שזה דווקא, זה אנשים שבעצם יש להם איזשהו דיסוננס קוגניטיבי.
כן, אוקיי.
ובעצם הוא, ככה הוא טוען, כן? כל אחד, יש כמובן הרבה דעות, שבעצם תורת האבולוציה היא מתנגשת באופן ישיר עם האמונה הדתית,
okay.
ואי אפשר להאמין גם שאלוהים ברא אותנו, אבל עכשיו, אני לא באמת התכוונתי ללכת לכיוון הזה, אבל יש גם טענות כאלה. ואז, ובאופן טבעי, אנחנו רואים שזה שוב ושוב, כמו שרן אמר, בהרבה מקומות בעולם, אנשים עם אמונה דתית מרגישים את הצורך הזה לבוא, ואנשים שזה לא, זה לא תחום העיסוק שלהם, הם לא חוקרי ביולוגיה או אבולוציה.
כן.
והם מרגישים צורך לבוא ולהגיד, האבולוציה הזאת זה לא נראה לי. זה לא מקובל עליי, כי זה מרגיש להם לא נכון.
היום בעידן הרשתות החברתיות, לכל אחד יש דעה על כל דבר.
אבל אתה לא מוצא הרבה אנשים שמתנגדים לחורים שחורים. אתה לא מוצא הרבה אנשים שמתנגדים
לתיאוריות של... אם נתחיל לדבר על חורים שחורים...
יש את הפלאט ארת', אתה מכיר את אלה שמגילים שהעולם... אז יש מוזרים כאלה, אבל אתה תראה שההתנגדות לאבולוציה... היא באופן לא פרופורציונלי, הרבה הרבה יותר חזקה מדברים אחרים.
נכון, אבל אולי כי באמת יש היסטוריה גם להתנגדות, כפי שאמרת, בארצות הברית זה משהו שהוא...
אבל למה? למה זה לאורך כל ההיסטוריה?
כי ככל הנראה זה מתנגש עם אחד הסיפורים הראשונים שבתורה.
קשה, לאנשים קשה עם זה.
טוב, אנחנו כמובן נשיג את התגובה של כאן מורשת לדברים האלה, לא ניתן לכם כמובן לייצג צד אחד. אתה רוצה להוסיף משהו?
כן, אני רוצה לעשות איזה מישהו מן סיבוב פרסה, לחזור לנקודת התחלתית, הטבע לא מושלם. זה בעצם, אני חוזר מנקודת מבט מדעית, הוא גם עושה את המחקר שלנו יותר מסובך, וכי, דרך אגב, הטעות הזאת הייתה גם בקרב חוקרי אבולוציה, לראות בכל דבר התאמה מושלמת. היום אנחנו יודעים שיש את הסיפור הזה של אילוצים, ויש גם הרבה שינויים שהם לא שינוי, למעשה אפשר להגיד שרוב השינויים שלנו, שמתבטאים בגנטיקה שלנו, בגנום שלנו, רוב השינויים האלה אין להם שום השפעה על הכשירות. הם שינויים...
זאת אומרת, יש עדיין שינויים, למרות שהם לא משפיעים על הכשירות.
בוודאי, בוודאי.
יש כאלה שבמקרה יתאימו לשינוי סביבה.
רוב המוטציות, רוב המוטציות שקורות בגנום שלנו, בכל דור, שיעור גדול של מוטציות, הם מה שאנחנו קוראים ניטרליות, הם קורות כל הזמן, והן ניטרליות. הם לא משפיעות על הכשירות שלנו לא לטובה ולא לרעה, אבל זה אותם שינויים שחלק מהם בהמשך יכולים להשתנות עוד ולעבוד את הבסיס לשינויים שהם גם מותאמים. אבל עוד פעם, רוב השינויים שאנחנו עוברים, אין להם השפעה. לחוקר האבולוציה, זה בעצם האתגר הכי גדול, כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, לראות מה רלוונטי לכשירות, ומה לא רלוונטי לכשירות, זה בעצם אחד האתגרים הגדולים של מחקר אבולוציוני, עכשיו לעשות את זה גם ברמה של מחקר התנהגותי, גם ברמה של להסתכל על הגנים ורצף ה-DNA.
זאת אומרת שהשינויים הגנטיים שמתחוללים בנו, הם לא באמת כדי להתאים אותנו לסביבה כמובן, אלא מתחוללים בצורה אקראית, חלקם משפיעים, חלקם לא, סתם עם רולטות כאלה שמסתובבות.
זה האתגר, בגלל שזה חלק, אחוז מאוד קטן מהם שבעצם כן, ונגיד רן הזכיר את האבולוציה של התנהגות, אז איך אני עכשיו שם את האצבע על הגן שעבר, או זה לא גן אחד, זה מספר נכון. גנים, ששם היו איזה שהם שינויים,
שאלה השינויים שהביאו... גן הוא בכלל משהו שמפיק חלבון בסופו של דבר, או נכון. איזה מתכון לחלבון, אז זה הרבה יותר מורכב מזה.
וזה מאוד קשה לזהות את המוטציות ואת הגנים שבהם האבולוציה עשתה את השינוי שאנחנו מעניין אותנו.
זה אולי זה אוריה מורכבת מדי, וצריך להפסיק לעסוק בה.
לא, סליחה, להפך. צריך
לבטל את הכנס, לא מאוחר.
זה בדיוק
פריצת הדרך. תיאוריה פשוטה יחסית.
זה בדיוק פריצת הדרך. זה בדיוק פריצת הדרך. זה בדיוק פריצת הדרך של השנים האחרונות. שזה ממש כמו המפץ הגדול, והיא בעיקר מתבססת על ההתפתחויות הטכנולוגיות, בעיקר בגנומיקה וגנטיקה, שאנחנו יכולים ממש לעקוב אחרי השינויים ברצף ה-DNA, ולא רק ברמה של המין כמו שהיה פעם, אנחנו יכולים לקבל את הגנום של אנשים ספציפיים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו יכולים באמת לעבור לדבר, דבר שאף פעם לא יכולנו קודם, לדבר על האבולוציה של אינדיבידואלים, להסתכל יותר על השונות של האינדיבידואלים, להסתכל נגיד על מין, מה השונות בהתנהגות בתוך איזושהי קהילה מסוימת, ומה הבסיס הגנטי של זה, זה בכלל חשוב במיוחד במקומות כמו ישראל, שזה שילוב של אנשים עם מוצא אתני שונה, עם רקע גנטי שונה, ואיך הכל משתלב ביחד, ולאן זה הולך, כמובן גם להבנה שלנו של אבולוציה בכלל, אבל גם נגיד לטיפול רפואי, כי זה הולך בד בבד למשל עם הטרנד הזה של למשל לפתח רפואה אישית, okay. שתתבסס על הגנום אישי, אז אנחנו כחוקרי אבולוציה בהחלט יכולים לתת את הכלים למצוא נגיד מוטציות שהן רלוונטיות, מוטציות שהן חשובות, איזה חלקים בגנים חשובים, איזה גנים חשובים לפנוטיפים מסוימים, זה הכל נעשה על ידי מדע בסיסי של אבולוציה.
יש היום עשרות, אולי מאות אלפי בני אדם בעולם שהגנום המלא שלהם רוצף. זה משהו מטורף, זה משהו, אני רוצה להדגיש את הנושא הזה של, כן כן, כמובן שמרצונם.
ריצוף של כל,
יש את השאלה האתית, אתה לא מרצף גנום של בן אדם בלי רשותו, זה עניין האתי של הסיפור, אבל מה שערן הזכיר, את הטכנולוגיה של הריצוף הגנומי, זאת מהפכה אדירה עם השלכות.
ואפשר לדעת חלקים מסוימים למה קשורים.
ואז זה האתגר של המחקר. כלומר, עכשיו, מה שרן מדבר עליו זה תחום שנקרא גנומיקה של אוכלוסיות. כן? גנטיקה של אוכלוסיות. יש לי שונות גנטית בתוך אוכלוסייה, אז היום יש לנו גנומיקה. אנחנו מרצפים גנום שלהם את כל הרצף של כל ה-DNA, כל הגנים של כל אחד מעשרות, מאות, אנשים כבר מדברים על מיליוני בני אדם שירוצף כל הגנום שלהם, ונראה את כל ההבדלים בין בני אדם כאלה ואחרים, ואז מחפשים,
שוב עומס על חוות השרתים, שוב יצירה של CO2 שייפלטו.
יש כאן אתגר מאוד רציני של
מחשבי על,
זה התחום של הביו-אינפורמטיקה, שגם הוא מתפתח במקביל לגנומיקה, זה תחום שהתחיל לפני.
אבל אני קטעתי אותך, ומה זה יהיה אפשר לעשות באמצעות המידע הזה?
ואז מה שרן הזכיר, רפואה אישית, רפואה מותאמת אישית, כלומר לכל אחד אנחנו נדע איזה וריאציות, איזה הבדלים גנטיים, איזה שונות, שזה בעצם מוטציות, לכל אחד מאיתנו יש מיליוני הבדלים לעומת אנשים אחרים, וזה יכול להשפיע על הסיכון שלנו לחלות בכל מיני מחלות, על איך אנחנו נגיב לתרופה כזו או אחרת, כלומר, אם מישהו חולה באיזשהו סוג כזה או אחר של סרטן, אז בהתאם לגנום האישי שלו, עדיף לתת לו את התרופה הזאת או את התרופה האחרת.
שלום לכם, צעד גדול להולנדים, הולנד פרסה בהצלחה רדיו טלסקופ, בצידו הרחוק מאיתנו של הירח, לא האפל אלא הרחוק מאיתנו. ההודעה הגיעה מבית הספר ההולנדי לאסטרונומיה נובה, ולפי האנטנות של הרדיו טלסקופ נפרסו בהצלחה והטלסקופ מוכן לפעולה. אנחנו רוצים לומר שלום למי שמצטרף אלינו מסן פרנסיסקו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה והחלל. שלום.
שלום דודו, שלום למאזינים.
טוב, אז קודם כל, מה היתרון הגדול ברדיו טלסקופ? הכוונה היא לטלסקופ שבעצם רואה במרכאות גלי רדיו, נכון?
נכון, והרעיון הוא להסתכל על היקום ועל הקרינות שהוא פולט באורכי גל שהם לא אור נראה. יש הרבה מאוד עצמים שפולטים אנרגיה בתחומי תדר אחרים מאשר האור הנראה, ואני חושב שהייחוד של הטלסקופ, הרדיו טלסקופ הזה, ההולנדי-סיני, הוא שהוא נמצא במקום מאוד מאוד שקט. כי אחת הבעיות הגדולות בתצפיות מכדור הארץ בתחומי הרדיו זה שאנחנו נמצאים בסביבה מאוד מאוד רועשת, ולכן כשהם הציבו את הרדיו טלסקופ בצד המרוחק של הירח, לא על פני הירח אגב, במסלול הקפה סביב הירח, בערך בגובה 65,000 קילומטר מעל פניו, הם פשוט נמצאים בנקודה מאוד מאוד שקטה שכמעט מאפשרת לקבל סיגנל נקי ממה שפולט אלינו ברחבי החלל העמוק.
אז רגע, אז אנחנו מבינים שכאן בכדור הארץ, או בפעתי כדור הארץ, יש הרבה מאוד קרינה של גלי רדיו, והשאלה מתבקשת היא, מה מייצר קרינה כזו בכלל בחלל?
יש הרבה מאוד עצמים, גם בתוך מערכת השמש, תהליכים פיזיקליים שמתרחשים במגנטוספירה של כוכבי לכת, למשל כוכב הלכת צדק, יופיטר, פולט קרינת רדיו בתדרים קבועים, כנל שבתאי ואפילו אורנוס. אנחנו יודעים אפילו לזהות לפעמים סופות ברקים בכוכבי לכת אחרים על פי קרינת הרדיו שהברקים פולטים, וזה מתפשט בחלל לאורך השדה המגנטי. כך למשל אפשר, לעתים נדירות אמנם, לשמוע ברקים בכוכב הלכת שבתאי מרדיו טלסקופ בכדור הארץ. אז זה לגבי עצמים פלנטריים בתוך מערכת השמש שלנו, אבל יש עצמים מסוגים שונים, כוכבים כמו פולסרים, כוכבי נייטרון, התפרצויות גמא, שפולטים קרינות בתחומים אחרים שרובן מסונן דרך האטמוספירה ולא מגיע לרדיו טלסקופים על פני כדור הארץ, וזה היתרון האדיר של ה-NCLE, אותו פרויקט משותף סיני-הולנדי שנמצא כאמור במסלול הקפה סביב הירח ונחשף לשקט מכדור הארץ ורעש מהחלל.
טוב, אז אנחנו מבינים מה היתרון שהזכרת בלהיות באזור הירח, שהוא אזור יותר שקט מבחינת הקרינה, אבל אילו יתרונות יש להיות בצד המרוחק של הירח?
אז זהו, אנחנו נמצאים בצד שפונה מכדור הארץ לעבר החלל, ושם אתה פשוט מסוכח על ידי הירח עצמו מכל הרעש שעשוי להגיע מכדור הארץ, שזה גם פליטת קרינה טבעית ממקורות אטמוספריים ואחרים שנפלטים באופן טבעי מכדור הארץ, אבל גם מהרעש המלאכותי שאני ואתה יוצרים ממש ברגעים אלה, כשאנחנו מדברים ברדיו, והתדרים הללו של כאן 11 מתפשטים להם מעבר למקלטי המאזינים, גם באטמוספירה של כדור הארץ ואל החלל. ולכן כשאתה נמצא מסוכח על ידי הירח עצמו בנקודה לגרנג'ית, שהיא נקודת שיווי משקל שבה מתאזנים כוחות המשיכה של הירח וכדור הארץ, ולכן הלוויין במסלול די יציב שם עם השקעה מינימלית של אנרגיה, אנחנו פשוט יכולים לקלוט רק את הסיגנל הנקי שיגיע מאיזשהו עצם קוסמי בגלקסיה שלנו, או אפילו במערכת השמש, כמו שאמרתי.
טוב, רשמנו לעצמנו את הביקורת שלך על שידורי חטיבת הרדיו של כאן, כמובן שמזהמים את הסביבה בקרינה.
זאת לא הייתה ביקורת, זאת אומרת, אני חושב שמתישהו, אם מישהו מאזין לנו אי שם בגלקסיה, הוא דווקא יחכים כשיקלוט את השידורים שלך, דודו, ולדעתי תעודת כבוד לערוץ כולו, ובטח לשלושה שיודעים.
טוב, אז לא התכוונתי לסחוט מחמאה כמובן, אבל עכשיו אני רוצה ללמוד בעזרתך על החיבור בין סין לבין הולנד. מדובר בסוג של פרויקט משותף, אנחנו יודעים שהסינים הנחיתו בצד המרוחק של הירח גשושית. מה מהות החיבור הזה בין שתי המדינות?
אז כן, הגשושית הזאת שנחתה לפני כבר מספר חודשים, ועשה כמה ניסויים מרהיבים, כולל גידול נבטי שווית, אם המאזינים זוכרים, נחתה על הצד הרחוק של הירח, אבל כדי לתקשר עם החללית הזאת, עם הנחתת, שנקראת ארנב השלג, על הצד הרחוק של הירח, צריך לוויין ממסר, וזה הלוויין שנמצא בנקודה לגרנג'ית, כמו שאמרתי, והוא בין יתר משימותיו לקח עמו רדיו טלסקופ, שהוא פרויקט משותף לסוכנות החלל ההולנדית והסינית, והם עכשיו ממש פרסו אותו, כי הוא היה מקופל, והם פיתחו אותו על תחום תדרים מאוד מאוד רחב, בין 80 קילו הרץ ל-80 מגה הרץ, והרדיו טלסקופ הזה פשוט פונה לעבר החלל העמוק. הם הצליחו לפתוח אותו ממש עכשיו, לאחרונה. לדעתי זאת אבן דרך משמעותית מאוד, כי בעתיד לא נסתפק במצפים קטנים יחסית על לווייני ממסר, אלא השאיפה היא לבנות רדיו טלסקופים גדולים על הצד הרחוק של הירח, שיאפשרו, כמו שאמרתי בהתחלה דבריי, לקלוט סיגנלים נקיים מהחלל העמוק. אולי תשדורות אפילו, כמו שאתה ואני כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. אולי מישהו משדר וקורא לנו, ועדיין לא שמענו.
אולי, עכשיו בפרסומים כתוב שהמכשיר עצמו עשוי לקלוט רעשים ממש מראשית היקום. מה המשמעות של זה?
כן, אנחנו הרי מנסים לקלוט מעבר לקרינת הרקע הקוסמית, שאותה קולטים גם בכדור הארץ, ברדיו טלסקופים, אפילו קיבלו על זה פרס נובל בפיזיקה בשעתו, פנסיאס וווילסון, ששמעו את הרעש האלקטרומגנטי שנשאר מהמפץ הגדול לפני 13.7 מיליארד שנים. בדומה לכך, יכול להיות שרדיו טלסקופים עתידיים, וגם זה הנוכחי, ההולנדי-סיני, יוכלו לקלוט קרינות חלושות ככל שתהיינה מראשית ההיווצרות של היקום. ולבשר לנו אולי על דברים חדשים שאיננו מכירים, איננו יודעים, תהליכים שהראו ביקום הצעיר, שמתפשטים כגלים כבר מיליארדי שנים ביקום, ופשוט לא קלטנו אותם עד עכשיו, בגלל ההפרעה והמיסוך של אטמוספירת כדור הארץ. אז זה מעניין, זה מאוד מעניין, יכולה להיות פה פריצת דרך חדשה בקוסמולוגיה, ובהבנה שלנו של התהליכים ביקום המוקדם. אני מחכה לראות את הנתונים הראשונים, או לפחות המאמרים הראשונים שיפרסמו המדענים ההולנדים והסינים על מה שהם קלטו או יקלטו בעתיד.
וואו. טוב, תודה לך פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
חן חן, דודו, להתראות.
ואנחנו חוזרים לדבר על אבולוציה. נמצאים איתנו כאן פרופסור ערן טאובר, ראש המכון לאבולוציה וחוקר בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, ומי שחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, וגם כן מאותו מכון, פרופסור דוקטור אייל פריבמן. אז שוב שלום לכם. אנחנו רוצים לדבר מעט על אבולוציה במעבדה, שהיא כן תולדה של התנהגות אנושית, נכון? אנחנו גורמים לאבולוציה.
זה בעצם כלי מחקרי.
כן.
יהיה מושב אחד בכנס.
אני רוצה להבין, אולי אנחנו המעבדה של האל, והאבולוציה כאן
היא... אנחנו סגרנו את הפינה הזאת.
כן, לא לדבר על זה יותר. אני מנסה לעורר פרובוקציה.
לא שייך. תגיד לי, לא מכניסים אצלנו את
אלוהים. בתחום הנגשת המדע, איזה נושאים פרובוקטיביים יש מלבד חיסונים, כדור הארץ עגול ואבולוציה? אני מנסה לנופף בזה, כפי שאתה רואה.
לא, בסדר, אתה רוצה פרובוקציות? בטח, אני איתך.
אז תן לי פרובוקציה.
אבל רצינו גם לספר על הכנס.
נכון. אבולוציה במעבדה.
תשמע, זה מאוד פרובוקטיבי. אנחנו פה משחקים, אתם משחקים אלוהים, כן?
כן.
חוקרים, לוקחים במעבדה שלהם.
איך אתם חושבים שזה חיידק?
ועושים לו אבולוציה.
נכון. משנים אותו גנטית.
טוב, אמרנו שבני אדם בעצם חקלאים עושים זה כבר 10,000 שנה, כן? אז זה דומה. אבל אנחנו משתמשים בזה למטרות מחקר. אוקיי, אנחנו לוקחים איזשהו יצור חי. לדוגמה, תהיה הרצאה של יובל טבח מהעברית, שהוא אצלו במעבדה הוא משתמש בתולעים שנקראות C. elegans. זה אחת מחיות המודל הכי פופולריות, הכי נפוצות, מאוד מאוד טובה ונוחה לעשות כאלה מחקרים גנטיים, להבין את הבסיס.
כי מה, כי הן פשוטות יחסית?
הן פשוטות, קל לגדל אותן, מתרבות מאוד מהר, זמן דור הוא קצר, זה יתרון, כי אנחנו רוצים בעצם לתת להן להתרבות הרבה הרבה דורות, ולראות מה קורה באבולוציה של איזושהי אוכלוסייה של תולעים כאלה, והוא רצה דווקא לראות מה קורה כשיש לנו אוכלוסייה שיש בה מוטציה, משהו נדפק, כן? משהו לא עובד, משהו, וזה קורה, זה כמו שרנדי דיבר קודם. יש כל הזמן מוטציות, חלקן לא עושות כלום, חלקן כן משנות משהו חשוב, אם הן כבר משנות משהו חשוב, שזה נדיר, כן? כמו שאמרנו קודם, אז רוב הסיכויים שהם ידפקו משהו. ומשהו, וגם אצלנו יש הרבה דברים שנדפקו, כן? שהרבה...
שוב, למשל, אין ארוחות חינם, אם הרווחנו
למשל, תכונה... אנחנו איבדנו הרבה גנים של חוש הריח. אוקיי, זה מאוד ידוע. חוש, אנחנו כבני אדם משתמשים פחות מחוש הריח. המון גנים שרלוונטיים לחוש הריח, שיש אותם ביונקים אחרים, בקופים אחרים, אצלנו בעצם מתו, גנים מתים. אפשר למצוא אצלנו בגנום בעצם מאובנים של הגנים האלה, את הגן המת שכבר לא עובד.
די!
אז זה מוטציה שדפקה משהו. אז הוא לקח, יובל טבח, לקח תולעים שיש להם איזשהו דפקט גנטי, גן שלא עובד, שחשוב לעמידות בהרעבה. כשאין להם אוכל, הם רעבים, הם בכל זאת יכולים לשרוד איזושהי תקופה, אז התולעים האלה יש להם משהו דפוק במנגנון הזה שעוזר להם לשרוד תקופה של רעב. ואז הוא נותן להם לעבור אבולוציה בתנאי רעב, ורוצה לראות איך האוכלוסייה מתמודדת עם זה. והוא יכול לגדל הרבה מאוד דורות של תולעים כאלה במעבדה שלו, ולראות, ואחרי זה לרצף את כל הגנום של התולעת.
כי הם חיות לא הרבה זמן, נכון? הם חיים מתמתים...
נכון, זמן דור מאוד קצר, אני לא זוכר בדיוק. אותו דבר, הזבובים שרן הזכיר קודם, זבוב הפירות, שזה גם כן אולי המודל, חיית המודל הכי חזקה במחקר גנטי. זמן דור קצר. אז זה יתרון, נכון, רן?
בהחלט.
כמה זמן דור של דרוזופילה?
10 ימים.
10 ימים. אתה מבין? אז אם אתה עושה מחקר שסטודנט, נגיד, מריץ לו במשך שנה-שנתיים, כבר יש לך המון דורות. אוקיי? ואני יכול לראות מה קורה לאוכלוסייה. אז אצלנו, למשל, בחיפה, יש את פרופסור אברהם קורול, שעשה הרבה עבודות כאלה בזבובים, והוא, למשל, מסתכל על זבובים ששמים אותם בתנאים של עקה מסוג כזה או אחר, תנאים שלא לא, לא נוחים להם. למשל, חם מדי, קר מדי, יובש, כל מיני אתגרים כאלה, ונותן לאוכלוסייה לחיות הרבה דורות, בתנאים של נגיד חום או בתנאים של קור, ולראות מה קורה להם באבולוציה. והספציפית מה שמעניין אותו, את אברהם, זה רקומבינציה. בעצם כל דור שיש רבייה מינית, יש לנו רקומבינציה בין הגנים של האמא והאבא, הכרומוזומים עוברים רקומבינציה, הם מתערבבים אחד עם השני, והוא חוקר את הנושא הזה, ובעצם רואה שכשאיזושהי חיה כמו הזבוב, או כל חיה אחרת, גם אנחנו, כשנמצאת בתנאי הקק האלה, הרקומבינציה היא מוגברת. כלומר, קצב הרקומבינציה של הכרומוזומים, של האמא והאבא, כן. אצל פרטים שחיים בתנאים של עקה, הוא יותר גבוה. כנראה שזה איזשהו מנגנון אבולוציוני שהתפתח באבולוציה, מנגנון אבולוציוני. אוקיי, זה כאן אנחנו מדברים על להשתמש במחקר אבולוציוני כדי להבין טוב, את האבולוציה
עצמה. אתה מעלה באמת נושא מאוד מעניין. הרי אנחנו מערבבים את הגנים שלנו בכל דור, נכון? ברביעה מינית. אז מה מחליט אילו גנים יבחרו? זאת אומרת, בהכרח הגנים יש הטובים יותר, או שמדובר במנגנון אקראי לגמרי?
אז ההנחה הרווחת שהמנגנון הוא די אקראי.
כן?
אז אם הבת זוג שלך, יש לכם ילדים, הילדים הם בעצם מזוג כלשהו, אקראי שלך ושל בת הזוג שלך, שזה יכול להיות טוב, זה יכול להיות לא טוב. אבל באמת החדשנות של קורול הוא שהמחקרים שלו מעידים על זה שזה לא תהליך אקראי לגמרי, כי במצבים מסוימים שווה לשמור על על המיזוג שיש לך כרגע, ואתה לא רוצה לפרק אותו. אז, וזה מחשבה מאוד מהפכנית, וזה בעצם, אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזאת של אבולוציה ניסויית, כי זה, הרבה שנים זה הייתה המגבלה של המחקר האבולוציוני, כי אבולוציה היא דבר שקרה, זה כמו ניסוי שקרה פעם אחת בטבע, על מיליוני שנה.
אפשר היה לבצע אותו מחדש במעבדה, או לפחות לא עשו.
וזה לוקח הרבה זמן, אוכלוסיות ענקיות, אז רוב המחקר האבולוציוני היה בעיקר של תצפיות, תצפיות ואיזשהו הסקת מסקנות על התצפיות האלה. אבל התחום הזה של אבולוציה ניסויית, הוא מעביר אותנו למשהו חדש, כי אנחנו באבולוציה ניסויית, אנחנו יכולים לעשות את זה במעבדה, אנחנו יכולים לשנות, אנחנו יכולים להתערב, אנחנו יכולים לתת תחזיות, אנחנו יכולים לעשות את ההיפותזות וממש לחקור אותם, להפריך אותם או לא. זה פשוט הופך את כל המחקר, מעביר אותו לתחום חדש, שבו ממש אנחנו יכולים לעשות ניסויים. ולהסיק מסקנות על בסיס ניסויים.
האם, בואו נדבר לרגע על האבולוציה של האדם, זה משהו שעדיין חי ובועט?
יש לנו מושב שלם בכנס על אבולוציה של האדם, זה תחום מאוד חם בשנים האחרונות. תמיד אנשים משום מה התעניינו באבולוציה של אנשים, מאז דרווין.
כי אחת אנחנו מיוחדים, לא כמו כל בעלי החיים.
אנחנו לא באמת.
לנו יש תבונה.
קצת,
מידה מסוימת
באת לזלזל, אוקיי.
אני לא חושב שזה נכון להגיד שבני אדם הם נבונים באופן כללי.
לא, אבל סליחה, אבל אני רוצה, לא רק שיש עניין רב בבני אדם, אני רק רוצה לציין את הנקודה הישראלית, שלנו כישראלים יש עניין מיוחד באבולוציה של האדם, כי חלק חשוב מהאבולוציה של האדם עברה פה בישראל, ולא רק זה, אני יכול לחדד, לא רק סתם בישראל, אלא בהר הכרמל, שזה ליד חיפה, ובאמת הרבה מהמחקר באוניברסיטת חיפה הוא מתמקד ב...
אתה מדבר על אדם פרה-היסטורי ושרידים וכולי, כן, וואו.
אנחנו אחד המקומות היחידים בעולם שהיה בעצם, שזה היה אזור חפיפה.
אז מוצא האדם הוא מהכרמל, לא מאפריקה גם קובל.
אנחנו עברנו בדיוק מאפריקה, דרך הכרמל ולשאר העולם. אז הכרמל הוא נקודה...
שמע לי שהכל התחיל בכרמל, אני השתכנעתי.
לא, אבל אני עוד פעם מדגיש את הנקודה, שבעצם הכרמל זה אחת העדויות הבודדות לזמן שהייתה בו חפיפה בין ההומו סאפיאנס לאדם הנאנדרטלי.
וואו.
ואתה דיברת על גנים בגוף שלנו, ואם אנחנו רואים ידיעות לשינויים בגוף שלנו, אז בעקבות ההתפתחויות המדהימות שהיו בשנים האחרונות, שהצלחנו אפילו לקודד את הגנום של האדם הנאנדרטלי, שזה וואו. העצמות של האדם הקודמות,
הפקה
דנ"א,
אז עכשיו... בנות עשרות אלפי שנים.
זהו, זה לא תורם שמגיע.
אז אחת התובנות שבאו מהמחקר הזה, שבגנום שלנו, ההומו סאפיאנס, יש ייצוג לא קטן של הגנים הנאנדרטליים.
אתה טוען שסבתא של סבתא הייתה פה ושם עם אדם נאנדרטלי?
משהו כמו 4% מהגנום שלך. יש אנשים שקצת יותר או פחות.
כמה דבר נהיה הסבתא של הסבתא?
כן, יש לך...
תשיגו אותה לתגובה.
אבות קדמונים נאנדרטליים, וזה בעצם, בעיניי, מה שמהפכני ומעניין בתגלית הזאת, שהתגלתה בשנים האחרונות, כמו שירן אמר, כשריצפו את הגנום של הנאנדרטלים, זה שבעצם אנחנו לא מין נפרד. קוראים לנו הומו סאפיאנס ולנאנדרטלים הומו נאנדרטליס. נתנו לנו שני שמות שונים, כמו לשני מינים שונים, אבל מינים שונים לא מעבירים גנים אחד, בין אחד לשני. זה אומר שבעצם אנחנו לא שני מינים. הנאנדרטלים שחיו מאות אלפי שנים באירופה, למשל, הם בעצם איזושהי אוכלוסייה של בני אדם, ואנחנו, ההומו סאפיאנס, שאנחנו כל כך תופסים מעצמנו, והנאנדרטלים, אנחנו לא באמת התפצלנו למינים נפרדים, אלא אנחנו שתי אוכלוסיות שונות של אותו מין, שהתערבבו, היו נישואי תערובת, וגבר הומו סאפיאנס שיצא מאפריקה, פגש איזה בחורה נאנדרטלית ביערות הכרמל.
דבר הוביל לדבר.
והיו להם ילדים בריאים ומאושרים, והם היו... הם היו בני כלאיים של הומו סאפיאנס ונאנדרטל.
אנחנו כמובן בעד כל ערבובים וכו'.
אבל זה באמת איזושהי תפיסה שגויה שמאוד נפוצה באשמת מדענים. כן? אני רואה את זה כהצגה לא נכונה של מעניין. התגליות המדעיות, כי כשגילו
את כל... טוב, הכל צריך להיות דיכוטומי כמובן, כשמנגישים לפחות את המידע הזה.
אנשים עשו, יש הישגים כמובן אדירים בתחום הזה של הפלאונטולוגיה, שכל המאובנים שמצאו, כל השלדים של כל מיני בני אדם קדמונים, מהיום מיליוני שנים אחורה, כן, ועד לאב הקדמון המשותף שלנו ושל השימפנזים.
כן.
וכשמצאו עוד מאובן ועוד מאובן, ומצאו ביניהם כל מיני הבדלים במבנה של העצמות, הגולגולת, השיניים, כל מיני דברים כאלה, אז ישר נתנו לזה עוד שם ועוד שם ועוד שם למינים שונים של אדם. אבל אין לנו באמת עדות לכך שמדובר במינים שונים. יכול להיות שהיה מין אחד, מאז שכמובן התפצלנו מהשימפנזה, השימפנזה זה מין אחר, כן? זה כנראה די ברור, לא מכירים אף פעם, לא ראו בין כלאיים של אדם ושימפנזה, אבל מאז שהתפצלנו מהשימפנזים, יכול להיות שהיה רק מין אחד של אדם. וזה שנתנו שם אחד להומו ארקטוס, ושם אחר להומו נאנדרטלוס, ושם אחר להומו ספיינס, לא ברור, כי הרי גם היום יש לך בני אדם באפריקה, ובני אדם במזרח אסיה, שהם נראים אחרת. כן, אתה יכול לראות הבדלים מורפולוגיים.
אלה האשמות חמורות, אנחנו כבר נעשיג תגובה.
יש הבדלים מורפולוגיים.
של אנשים שעוסקים.
למשל, במבנה השלד, או המבנה תווי פנים, או כל מיני דברים כאלה, בין סיני ומישהו, לא יודע, מזימבאבו, אוקיי? הם נראים אחרת, אין מה לעשות. אבל הם לא מינים שונים, וברור שאם יש עכשיו נישואין בין סיני וזימבאבו...
בואו לא נשמיט את הקרקע מתחת לענף שלם, שכן עושה את החלוקה, זה פחות ברמה פרה-היסטורית,
למה לא להשמיט?
אוקיי, אתה בעד.
בוודאי.
אתה דואג לנמלים.
בעולם המדעי, לא, בעולם המדעי זה מאוד חשוב להשמיט את הקרקע מתחת לתפיסות שגויות. זאת הדרך שלנו להגיע לקדמה מדעית.
טוב, אנחנו נעצור כאן, כי מצטרף אלינו מברלין פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת, במסגרת הפינה שלושה שאוכלים, הנה השאלה של רבית טרמבי קץ מגני תקווה, האם גם אנחנו עוברים תהליך של אבולוציה בכל הנוגע להרכב המזון שלנו, או שתופעות כדוגמת השמנת יתר, סוכרת ובעיות לב מוכיחות בדיוק את ההפך. שלום לפרופסור נמרוד לוז.
שלום, שלום דודו. מה שלומך?
ננסה להתגבר על הקו המשובש יחסית מברלין. האם יש תשובה לשאלה?
כן, התשובה היא שבאמת אנחנו, המין האנושי, הוא מאוד מורכב בעניין הזה, והוא מגלה מצד אחד יכולות התאמה אבולוציוניות מרשימות, מצד שני, דברים שמעוררים סימני שאלה, בדיוק כמו השאלה שהתחלנו בה. אז ככה אפשר להגיד שהיחסים האלה בין אבולוציה, מה שאנחנו יכולים לקרוא בהכללת תרבות, תרבות אנושית, הם גורמים מכריעים במה שאנחנו אוכלים. מה שמדהים פה זה שההומו סאפיאנס שעסקתם בו כרגע, הוא מאוד מאוד מגוון מבחינת היכולות שלו לאכול. אנחנו באמת מעוררי השראה בעניין הזה, אנחנו מין שיכול לאכול הכל, אבל לכולנו יש העדפות של טעם. והשאלות הן מאיפה העדפות האלה מגיעות. ומה שקורה פה זה שיש תהליך אבולוציוני של ההתפתחות שלנו, במבחינה ביולוגית, אבל מצד שני יש התפתחות בלתי פוסקת של מערכות מזון, שפעם אחר פעם מעלות לדיון את השאלה, מה באמת משפיע יותר על הגיוון? האם הוא כולו תרבותי, או שבעצם זה היכולות הביולוגיות שלנו?
מעניין, עכשיו, אוקיי.
עכשיו תראה, היריעה היא עצומה, ויש המון תיאוריות שמנסות להסביר את זה, אני בוודאי לא אצליח בה, בפינה הקטנה שלנו, אבל אפשר להגיד שאנחנו מסכימים שהאבולוציה האנושית, העדפות המזון של קבוצות שונות, האיסורים שיש לנו מסוגים מסוימים של אוכל, למשל אנשים שמחליטים שהם לא אוכלים חלבון מהחי או דברים שכאלה, הם מעלים שאלות לגבי חוסר ההתאמה האבולוציוני שלנו, ההתפתחויות השונות שאנחנו עוברים. אני מזכיר לך למשל את הסיפור של רגישות לגלוטן. רגישות לגלוטן, כן, תחשוב, רגישות לגלוטן, חולי צליה כאלה. המין האנושי ביית את הדגנים שמכילים גלוטן כבר לפני 10,000 שנה. זאת אומרת, העובדה שיש בינינו היום אנשים, אולי אפילו יותר, ממה שהיה פעם, שלא מסוגלים להקל את זה, מעלים שאלה לגבי האבולוציה שלנו.
אז רגע, אז מה זה אומר, מה זה מעיד על האבולוציה? זה אומר שפעם יכולנו להקל, שלא יכולנו, זאת אומרת, באיזה כיוון זה מעיד?
אני חושב שמה שזה מעיד, שיש פה תהליך של קו-אבולוציה. זאת אומרת, שהמין האנושי, בגלל באמת הייחודיות שלו, יש סוגיות שבהן התרבות מובילה. למשל, אנחנו התרבות שאוכלת לחם, גם אם אנחנו לא מותאמים אבולוציונית, אבל יש סוגיות שהאבולוציה השפיעה על מה שאנחנו נאכל. למשל, אנחנו יודעים על אוכלוסיות אפריקאיות שחשופות למלאריה, שמפתחות אדישות לאוכל מר. הן לא מתרגשות מאוכל מר, וזה כנראה בגלל הצורך שלהם לאכול את החינין, שהוא די מר, כדי להילחם במלאריה. אז יש המון אסטרטגיות שניתן לייחס אותן להתפתחות מקבילה בין מאגר גנטי לתרבות.
Okay.
למשל, אחד הדוגמאות לדעתי הפנטסטיות לעניין הזה, בוא נחשוב על חלב. אנחנו בתרבות המערבית, אנחנו שותים המון המון חלב, ויש המון עניינים עם זה, המון אנשים שאומרים עכשיו, המין האנושי בכלל לא צריך לשתות חלב. מסתבר שהאירופאים, בניגוד לסינים למשל, הם כן שותים חלב, שותים חלב נוזלי. ו-80% מהאוכלוסייה בערך עמידה לזה, ללקטוז שבתוך החלב. עכשיו, 20% עמידים פחות, ויש להם בעיות. עכשיו, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, למה האירופאים התרגלו לחלב? אז אחת ההשערות זה בגלל תנאי האקלים ביבשת. זאת אומרת, היה קר, לבשו בגדים ארוכים, ואז הם לא חושפים את עצמם לשמש. אנחנו לא חושפים את עצמנו לשמש, מה יש לנו? חוסר בויטמין D. מסתבר שויטמין D הוא נורא נורא חשוב לספיגת סידן, על כל הסיפור של עצמות. מה עוד מסייע לספיגת סידן? הלקטז, זה שמפרק את החלב. זאת אומרת, תראה איך יש פה החלטה אבולוציונית שלנו, לשתות חלב, למרות שלא בטוח שזה נורא נורא בריא לנו, זה מסייע לנו בסופו של דבר, השתיית חלב, להתגבר על מחסור בויטמין D בסיטואציות מסוימות. עכשיו, זה התאמה תרבותית, אבל היא גם אבולוציונית. לעומתה הסינים לא הלכו על הכיוון הזה. יש להם רתיעה מלשתות חלב. והיום תראה מה קורה לנו, היום אנחנו נמצאים במצב שבו בגלל הגלובליזציה, הסינים יתחילו לשתות חלב, ולך תדע עכשיו... בדיוק.
גם יש תאגיד ישראלי שנקנה על ידי הסינים, נכון? שקשור לחלב, בין היתר.
שחשוב לחלב, בדיוק כך, וכמובן לא נזכיר את שמו, כי המאזינים לא ידעו על מה אנחנו מדברים.
ודאי.
אבל תראה מה הולך להיות לנו.
מה יקרה באמת בסין?
אז לא יודע, מומחים שלך באולפן יצטרכו לתת את דעתם לאיך הסינים יתמודדו עם השינוי התרבותי הזה, שיחייב אותם מתישהו גם התאמות אבולוציוניות. אתה מכיר את הסיפור הזה מאוד מקום, זאת אומרת, האבולוציה המשותפת הזאת של גנים ותרבות, סביב הסיפור של פול. שפעם גם עסקנו בו בהמצאת הפלאפל.
נכון, אבל מה, רגישות מיוחדת של אנשים לפול, נכון?
בוודאי, מסתבר שבהמון חברות, קשה מאוד להקל פול. ולפול יש בעיה, פול, למי באוכלוסייה שלא רגיל לאכול אותו, יכול לייצר אמוליזה של הדם, זה פירוק של קרדוריות החם, ובאופן מעשי זה מדובר פה בלהיכנס לשוק. ואז השאלה, למה אנחנו אוכלים פול עם כל כך הרבה אוכלוסיות, זה לא מתאים להם. אחד ההסברים שנותנים זה שבפול יש חומרים שהם מאוד מסייעים בעמידות למלאריה.
בעמידות למה?
למלאריה.
אוקיי.
ואז גם אם אתה נושא את הגן הבעייתי הזה, שאתה מתקשה לאכול פול, אתה בעצם מרוויח פה, אתה מרוויח פה בזה שאתה לא חשוף למלאריה, גם אם אתה סובל לזה. אבל התקופה המודרנית באמת מציבה בפנינו אתגרים מאוד מאוד מורכבים לשאלה שבה פתחנו.
טוב, נכון, ואנחנו לא בטוח שאנחנו נוכל להתרגל בקלות לאוכל תעשייתי וכו'. אנחנו רואים שאנשים הם לא בריאים במיוחד בשנים האחרונות.
נכון,
נעצור כאן כי הגענו לסיומה של השעה השנייה. תודה רבה שדיברת איתנו, פרופסור נמרוד לוז. תודה רבה, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. תודה מעומק הלב, ותודה רבה למי שהיו כאן שעתיים, פרופסור ערן טאובר, ראש המכון לאבולוציה וחוקר בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, וגם דוקטור אייל פרידמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה וחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, וגם למי שהייתה כאן בתחילה בשעה הראשונה, פרופסור לילה חדני, חוקרת בבית ספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. הכנס מתקיים היום ומחר, נכון?
נכון.
כן, תודה רבה למי שעמל על המשדר שלנו, רז חסון, אורחת המשנה אלכסנדרה לוי קרא, מפיקו אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט. מבזק, להתראות.